עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
אהלן קוף.
תשמע, אני מתרשם שאתה...
מה?
אתה נראה טוב.
לוקח את הכדורים בזמן?
לא לוקח בזמן, ואתה נבדק, והכל בסדר.
חבר'ה, מומלץ. לא לחנות, אלא להבריא.
אני מקווה שאתה באמת כותב כל יום כמה פרקים בספר.
ממש לא. ואתה חושב שאני אשאיר לך עם מורשת לוקמיה?
כן, תשמע, לא לי. ולא לי, וזה לא משנה איזה סוג מחלה זה.
הכל בסדר, תעשו מה שהרופא אומר לכם. תגיד, what about 2.8 euro for 2 years?
8 euro for 2 years?
לא, 2.8 euro.
אתה מדבר על הפועל תל אביב.
כן. זה כבר לא הפועל תל אביב.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהוא מדיר שינה מעיני מכבי. אני שמעתי, וזה מה שידעתי, אני אגיד לך, עם צביקה שרפו, זה יותר מוסמך, הוא אומר, סגרו איתו 650 אלף.
אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל, הפועל תל אביב באירו קאפ, ועם כל ההצלחה שאני מאחל לה, היא עוד לא הבטיחה את אליפות האירו קאפ, שמבטיחה לשנה באירו.
לא, הם לוקחים סיכון.
רגע, לוקחים סיכון, כן. ומכבי תל אביב משחקת ביורוליג ויש לה חוזה בטוח לעונה הנוכחית ואז פותחים עושים פרישמיש אבל אני משוכנע שהיא עדיין תהיה בין 10 הקבוצות שיהיה להן רישיון A.
כן.
כי באמת היא בין המקימות וגם ההכנסה
אין לזה ויכוח.
כן, עדיין היורוליג עושה מכבי בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו, איך שלא יהיה.
דרך אגב, גם לצ'סקה היה רישיון A, ויש נסיבות שהן מעל היורוליג.
לא, 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 אבל צ'סקה מעולם לא הגיע לרמת ההכנסה של זכויות שידור.
לא, מכבי זכויותיהם במקומות.
כמועדון, אין לה מתחרים.
אין ויכוח.
אין לה מתחרים ברמת ההכנסה, ברמת המרקטינג, מה שהיא עושה בשביל היורוליג, כן? זה הרבה כסף, הרבה כסף.
ובינינו, אין מקום ליותר מקבוצה ישראלית אחת בשוק הקטן הזה, אבל אני לא ראיתי עם השוק הגדול, את הגרמניות ואת הצרפתיות, יש מציאות.
אתה מדבר על מדינות שהכדורסל הוא אצלן מדורג בין ענפי הספורט, מקומות 6-7, יש כאלה שגם
יתנו. מה לעשות?
נכון?
היורוליג זה ענף שמדורג 6-7.
לא, הכדורסל...
יורוליג זה כדורסל, אלא אם כן עוברים
נכון,
למשהו אחר.
נכון, אז אני אומר, יורוליג, זאת אומרת, כדורסל בכלל, קודם כל פנימי,
אבל
צרפה,
אתה קובע איפה לתת רישיון?
מי קובע? אתה מדבר על זה.
היורוליג! אתה לא יכול לתת למדינה כמו צרפת, להגיד זה אחלה שוק,
נו.
אבל הכדורסל זה מקום 7.
אבל אתה לא יכול להתעלם למשל מרוסיה. אתה לא יכול להתעלם מגרמניה, רוסיה בהם
אין
נורמלים.
אין לי מושג
לא
מה, זה, מה קורה ברוסיה.
לא, אבל אני אומר, גרמניה, רוסיה ברגע שיהיה הסכם עם אוקראינה, אם יהיה, היא חוזרת. לרוסיה כמה קבוצות.
סינואר התנשק עם ביבי לפני שיהיה שם הסכם.
אני לא משוכנע, אני לא משוכנע. אתה יודע, שני הצדדים כבר באמת, גם לאיחוד האירופי, גם לאמריקאים, לממן את אוקראינה, וגם לסינים את רוסיה, זה לא קל.
טוב.
יש להם צרות
ומה
אחרות.
ומה אתה אומר על הפנייה לבלאט?
תראה, הפנייה היא לגיטימית, כי הוא לא חתום. הוא עדיין לא חתום.
זה מה שאני שואל את עצמי, סגרו איתו כבר, העלו לו מ-150 ל-650.
לא מ-150 ל-650, מה קרה לך?
200, 300.
לא, יותר.
כמה?
הוא היה, תשמע, אני מניח שהוא היה בסביבות 350-400, הוא בונה, הוא בא ממועדון יורוליג.
יפה, העלו לו ל-650, למה לא סגרו?
למה?
כן.
אני לא יודע, למה היה חוזה שהוא יכול לקרות?
איך יכול להיות שעוד אפשר לפנות ולקח?
תגיד,
אבל... אתה שואל אותי? בול בפוני.
תקשיב.
הוא השחקן הכי משמעותי במכבי תל אביב.
הכל טוב ויפה, אני לא חושב שהוא הכי משמעותי גם.
אחרי העונה האחרונה
גם
אחרי שעזבו כל הקולקציה
עדיין שחקן לשני החצאים הכי משמעותיים מכבי לטעמי שוב זה ג'ון די, אבל זה אני מדבר מה המקומים.
לא, קודם כל לא מתווכח כי הוא באמת אחלה.
כן, אבל
למה לא חתמו עם בלאט?
אז אני אומר, איני יודע, איני יודע גם החוזה הקודם, שאפשר לו ביי-אוט של 100,000 דולר או יורו, גם את זה איני יודע.
כמה אלו לסורקין? אני חושב
באיזה... לפי מה שקראתי...
400 או משהו הוסיפו לו. או 500?
אולי יותר.
יותר?
אני אומר, קראתי 800, לא יודע כמה זה נכון.
850.
כן.
אם אתה מחלק לארבע שנים והכל, הוא חתום?
עד כמה שאני יודע, לא.
אז אני אומר לך, אני לא אתפלא אם אופר ינאי יפנה גם אליו. קודם כל, אופר ינאי עולה למכבי תל אביב הרבה כסף.
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר
אחד. הם מאוימים.
תשמע, מכבי תל אביב זה עניין של החלטה. אופר אדם עשיר, יפה. דיץ' ואשכנזי יותר עשירים.
לא יודע.
אני אומר לך, יותר עשירים.
אף אחד לא רוצה...
רגע.
כמה יש לכל אחד?
הרבה מיליארד.
לא,
הרבה,
כמה בדולרת. אחוזים יש להם?
לשניהם הם, זה, הם בתוך ה-17%, אבל הם מוכנים לקנות כל מה שזז, מבחינת אם...
יפה?
אם נותנים, רגע. רקנתי, לא יותר עני מאופר.
אני לא מטיל ספק.
כן, עכשיו, מה זה אני אומר עניין של החלטה?
אבל בסוף, או שאתה מוכן להוציא את הכסף.
אבל רגע, אם מכבי יחליטו, אם מכבי יחליטו, שבאמת, אופר, אתה יודע, מה שנקרא, איך היה בתקופת שמעון פרס, איך הפשפש עלה למעלה בתקופה הזאת, ההצגה, ובאמת יחליטו, שהם הולכים על תומר גינת, סתם אני אומר, כוכב עשרה של המועדון, שמסתכל היום הרבה כסף, ולהגיד לו, תשמע, תביא את החוזה פי שניים.
נכון.
ואופר
יגיד... אלה החיים.
כן, ואופר יגיד פי שניים, פי שלושה, והם ילכו איתו מה שנקרא, לברנדקס.
יפה.
אוקיי? אז זה יעלה, הם גם ישירו את אופר, במקום עם חוזה של תומר גינת, סתם אני אומר, מיליון דולר לעונה בערך, אני לא יודע כמה, זה יעלה לו 2.1, בנטו.
מה אתה רוצה להגיד?
אז אני אומר שכל אחד...
למה הם אומרים שאין כסף?
מי אומר שאין כסף?
מכבי.
מכבי אומרים שאין כסף מבחינת הכנסות.
יש להם את דיץ' והשני
ורקנה. אז אני אומר עוד פעם.
שיוציאו.
מכבי היו מאוזנים בשנים האחרונות, כי ההכנסות שלהם איזנו את ההוצאות.
עבר עליהם מכבש.
אבל יפה. היום אין הכנסות.
נכון.
כמעט ואין.
נכון.
זאת אומרת, מכרו מנויים, החזירו להם 15%.
יפה.
כל הדברים האלה.
נכון.
אבל עדיין אתה לא יודע מתי היום שהאכל יתמלא. באיזה, לא יודעים מתי.
אמת, לא, אני לא אומר שהבעיות שלהם הן אמיתיות, ואני מוריד את הכובע לאוהדים שקנו מינויים שלא בטוח שמכבי ישחקו בבית.
נכון.
וכל מיני, אני אומר לך, זה בסדר, אבל יש פתאום גורם חדש שמאלץ אותם להוציא הרבה כסף, וזה משמעותי.
וכמה פעמים היו גורמים כאלה?
אני יכול לתת לך בלי סוף.
גם את הקבוצה שלנו, אתה יודע. יש, היו תמיד גורמים. מה קרה לגורמים האלה?
אנחנו לא מדברים על מה שהיה.
כן, לא, לא.
אופר ינאי לא היה שם.
תשמע, אופר ינאי...
עד עכשיו הוכיח את עצמו.
אופר ינאי, בניגוד נגיד לאבי זנדברג, שמכר לו את המניות...
אני לא יודע למה הוא יצא.
הוא יצא, כי משקלו פשוט, אתה יודע, לא היה קיים.
אוקיי.
הוא תמך, כל עוד לא היה, כל עוד הוא היה תומך יחיד עם עוד אחד. אבל הוא לא עד הפועל תל אביב, הוא לא נולד אדום, הוא גם לא גדל אדום, הוא עד לפני פחות משנה היה צהוב. אוקיי?
כן? על מי אתה מדבר?
על אופר ינאי. היה מנוי במכבי תל אביב.
לא מדבר על מה ש...
רגע.
מנוי?
מנוי במכבי תל אביב.
יש לי חברים כבר 50 שנה מנויים, ואני אומר לך, הם מתאהבים את מה שקורה שם.
אבל רגע, היה מנוי מכבי תל אביב, ונוצרה הזדמנות באמת לקחת את הפועל תל אביב, ואני אומר לך עוד דבר, אם אני מרואה את איכשהו מתנהל, אם מחר מכבי תל אביב תגיד, המועדון למחירה, בשביל סתם אני זורק, 100 מיליון דולר.
אם זה ביזנס, תעשה.
אז אני אומר, הוא מהראשונים שמגישים הצעה.
יאללה.
אתה מבין?
שיהיה מעניין.
יפה, שיהיה מעניין. להגיד לך ששחקן שהרוויח 350 או 400, יהיה טוב יותר
לא.
עם 800,
לא.
או 650,
לא, לא התשובה היא לא. טוב. ואני אומר לך שסורקין ובלט יכולים לשלוח כבר היום הרבה פרחים
ברור, לאופר
ינאי.
הכל טוב יפה.
זהו.
השאלה אבל, איזה אפסייט נראה על הפרקט.
יאללה.
מצד שניהם. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, גלעד בלום. עורכים בדיגיטל. עידו טבת, אחי אדלוק, ואליעזר בן יהודה. אנחנו פותחים עם המשחק של מכבי תל אביב, מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שני, מתארחת היום אצל סטיוואווה.
בוקרשט? לא סטיוואווה. סטיוואווה.
בסדר, אני קורא להם סטיוואווה.
אוקיי.
ואני מקווה שאחרי שני המשחקים אני לא אקרא להם יותר.
אוקיי.
אבי נמני, ספורט אחת, אהלה נרב טוב.
ערב טוב.
הלאה.
אז מה אתה אומר באמת על המשחק הזה?
קודם כל זה משחק ראשון מבין שני משחקים, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות מאוד טקטית, כן על תוצאה, לנסות לצאת מהערב הזה בבוקרשט עם סיכוי טוב לגומלין. אני חושב שמכבי תל אביב לא מגיעה למשחק הזה שהיא מוכנה ב-100% לפתיחת העונה למסגרת האירופאית, יש לה את כל החיסרון.
חסר לה, בוא נאמר, 25% מהסגל. לא, חוץ מזרים שאין לה.
כן, אבל 5 שחקנים ישראלים שהם יחסית משמעותיים, ואל תשכח שמילסון גם לא מתלבש היום.
הוא כנראה לא יהיה במועדון, דבר על זה יותר מאוחר, הוא כנראה לא יהיה במועדון.
ומכסת הזרים עדיין די פתוחה, לכן מכבי לא מגיע במצב, נגיד, אפשר לומר במצב האופטימלי למשחק הערב, אבל עדיין אני חושב שמכבי תהיה קבוצה חזקה, ומכבי תהיה צריך באמת להיות בבית אבק כדי להעביר את הגומלין לבודפשט.
כן, תשמע, מדברים שם בבוקרשט על באמת נוכחות מסיבית של אוהדים של סטיוואווה ואחרים, ולמכבי תל אביב לא יהיו שם הרבה אוהדים, גם לא תהיה למכבי כמו לשאר הקבוצות ביתיות במוקדמות. איך זה משפיע, אבי, שבאמת ראינו את מכבי בעונה שעברה דופקת בראש של אולימפיאקוס, ובגלל שלא היה לה קהל בהונגריה והיא באה בדופק אפס, גם מפסידה בגומלין.
קודם כל, לביתיות יש משמעות מדהימה. בעונה שעבר מכבי תל אביב הצליחה להגיע לשלב יוצא מן הכלל, לשמינית גמר הקונפרנס ליג, והישג יפה מאוד. הלוואי ומכבי תל אביב באמת גם השנה צריך להשתחל לבתים של, כמובן של הצ'מפיונס ליג, זה הדבר הכי טוב, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית. לכן אני עדיין חושב שמכבי תל אביב צריך באמת להיות בשיאה כדי לעבור את סטיוואווה. לאחר מכן ראינו שיש הגרלה גם כן לא קלה מול ספרטה פראג בשלב הבא. מכבי צריך לעשות איזושהי תפיסת מדרגה מבחינת ההכנות, גם מבחינת בגזרת השחקנים, גם מבחינת מוד ההכנה, המחויבות, בעיקר המחויבות הטקטית, כי אתה יודע, אי אפשר גם להיות בשיא הכושר בתחילת עונה. אף קבוצה לא יכולה להגיע באמצע יולי לשיא הכושר. אני חושב שמכבי צריך לשים דגש על נקודות מאוד משמעותיות, במכות הנייחות, בעירנות, בריכוז, כי זה לא ליגה ישראלית, עם כל הכבוד. פה על כל טעות משלמים באופן מיידי, ומכבי צריך להיות באמת, באמת מאוד מרוכזת ומאוד ערנית.
תשמע, אבי, אני לא מומחה לכדורגל הרומני, גם סטיוואווה בוקרשט זה לא נבחרת רומניה, אבל אני רוצה להגיד לך שהרומנים שאני ראיתי ביורו, ממש הפתיעו אותי לטובה.
כמובן, אל תשכחו שנבחרת רומניה הייתה במוקדמות עם נבחרת ישראל, וכולם באו וגיחכו איך נבחרת ישראל לא הצליחה לעלות ליורו הזה לפני רומניה. אז בסופו של דבר אנחנו כולנו...
כמה שחקנים יש מאז מהנבחרת הרומנית שהייתה גם ביורו וגם שיחקה נגד ישראל במוקדמות בסטיוואווה?
אני חושב שיש שחקן אחד שהוא משמעותי, זה אולארו. כל שאר השחקנים הם לא משמעותיים מבחינת סטיוואווה כרגע הערב. אני עדיין חושב שמכבי תל אביב היא קבוצה חזקה, לא פחות טובה מסטיוואווה. סטיוואווה כבר שיחקה שני משחקים בליגה, להזכירכם, ושני המשחקים היא סיימה בתוצאות תיקו מאכזבות נגד שתי קבוצות חלשות, שנחשבות על הנייר חלשות. ואני ראיתי אותה במשחק אחד, את החלשה. לכן אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לבוא מאוד מוכנה וערנית, כדי לא באמת לתת לסטיוואווה, שיש עליה גם ביקורת מבחינת הבעלים שלה, שהוא בעלים מאוד בעייתי, מאוד מוחצן, שמעביר ביקורת באופן ברור גם על המאמן שלו, אבל מכבי תל אביב באמת חייבת להתרכז במכבי תל אביב קודם כל, ולאחר מכן בסיאבו. מכבי תל אביב יכולה לנצח גם בסיאבו היום, גם עם טיפ טיפה.
קודם כל, הלוואי שכל הקבוצות ינצחו את משחקי החוץ.
כמובן, לכן הדברים הם אפשריים, אבל אני אומר עוד הפעם, במפעלים האלה צריך באמת להגיע קודם כל עם ריכוז מלא, עם משמעת טקטית מוחלטת, אין מקום לטעויות טיפשיות.
אתה יודע שאחד הדברים שחסרים במכבי זה בלם משמעותי, מאז שהספרדי עזב פה, וזה כבר כמה שנים, ומכבי לעתים סופגת שערים שטותיים, ועכשיו חסרים לה גם שחקנים, אמרנו, מהישראלים שנמצאים בפריז, וגם זרים עוד לא באו על הבלטה. מה באמת יגיד המאמן?
תראה, זה בסדר גמור שיש תירוצים מפה ועד הודעה חדשה. בסופו של דבר, אם מכבי תל אביב לא תעבור את זה בגלל המשחקים האלה, אז כמובן שזו תהיה אכזבה מאוד גדולה. לכן אני חושב שצריך להתרכז במה שיש, ולא במה שאין, ולא במי שחסר, ולהוציא את המקסימום עם מה
שיש. ומה שיש זה ברמה אירופית כרגע?
אני חושב שכן. מכבי תל אביב גם היה לה מספיק זמן להיערך, גם בגזרת השחקנים הישראלים, גם בגזרת הזרים, ולהעמיק את הסגל ולהרחיב אותו, ולהפוך את הסגל להיות הרבה יותר איכותי.
לא היה לה מספיק זמן, אין לה בלם 3 שנים, אז לא היה מספיק זמן?
תראה, אני לא נכנס כרגע לנקודה ספציפית אם חסר לתפקיד כזה או אחר. אני לא שואל אותי, אני חושב שהיא צריכה להתחזק לפחות בשלושה...
אבל אחד זה קריטי.
תפקידים משמעותיים, אני מסכים שבלם זה אחד הדברים. אני חושב שהיא צריכה עוד בתשור, אני חושב שהיא צריכה עוד בכנף. עכשיו כאשר מילסון כנראה לא ימשיך, אני לא יכול להגיד בוודאות שהוא לא ימשיך, אבל כנראה לא ימשיך, אז היא צריכה להביא 2 שחקני כנף, שזה עוד יותר, הופך את זה לעוד יותר מסיבי ומשמעותי. לכן אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להבין שהיא הולכת לקראת עונה לא פשוטה.
תגיד, ההחתמה של המאמן זה משהו שעיכב אותם בבנייה של הקבוצה?
מכבי תל אביב התחזקה גם כן כאשר לא היה מאמן, שימו לב, הסתים השחקנים גם כאשר לא היה מאמן. יש כאן את דומיניק, המנהל הטכני שמכבי תל אביב הביא אותו מליברפול, שהוא אחד האנשים שאחראי על כל החיזוק, ביחד עם בן מנצ'ורד. אני מסכים שזה... זה צריך להיות בהילוך הרבה יותר גבוה, ומכבי תל אביב חייבת להתעצם ולהתנצב מחדש, כי אם מכבי תל אביב השנה תצטרך להשתחל לבתים של ליגת האלופות, זה יהיה הישג אדיר.
אבל עד אז, אתה יודע, באמת הדרך ארוכה, אנחנו ראינו מה מצפה בסיבוב הבא, אבל קודם כל ניצחון הערב מבטיח לבתים, בקונפרנס, אם היא עוברת את הסיבוב, לא ניצחון הערב, אם היא עוברת את הסיבוב הזה.
נכון, בדיוק. נכון, יש לזה משמעויות כלכליות אדירות. מכבי תל אביב, אני אומר עוד הפעם, היא צריכה לעבור את סיאבו, ואני אומר עוד הפעם, צריך לחשוב, אחרי שתעבור את סיאבו, צריך לחשוב על ספרטה פראג. ספרטה פראג היא לא קבוצה יותר טובה מסיאבו, זה אני אומר לך חד משמעית. זה קבוצות בדיוק באותה רמה. ולכן מכבי תל אביב מצד אחד היא צריכה להיות מוצרת מזה שיש לה יריבות יחסית בהתחלה שהן יריבות ברמה שלה, אבל מצד שני גם לא קיבלה יריבות שהן מהראיות היבשת. לכן מכבי תל אביב צריכה להתרכז עכשיו איך היא מתגברת על המכשול של סטיאבה, בעזרת השם תעבור את סטיאבה, צריך להתמקד ואיך עוברים את ספרטה.
כן. מי משדר איתך הערב? המשחק 8:30, ספורט 1, מי משדר איתך?
שאלה טובה.
שרון משדר איתך.
אני חושב שרון דודוביץ', אם אני לא טועה.
כן, שרון משדר איתך. אבי, שיהיה מצליח.
תודה, תודה, ערב טוב.
בהצלחה, ביי.
רענה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה אומרים במכבי, מה אתה שומע?
קודם כל אני שומע שמילסון מחוץ לסגל באופן רשמי. אפשר להתקן את זה, משהו שנסגר בשעה האחרונה. שמעתי את מרבית הדברים של אבי נימני שאומר שעדיין לא נסגרה עסקה, וזה נכון, כי עדיין לא נסגרה עסקה מבחינת מכבי תל אביב על מילסון מול הכוכב האדום בלגרד, אבל מסתבר שהסרבים העלו את ההצעה שלהם אני מניח שאם בבוקר פרסמו בתקשורת הסרבית שמדובר בסכום של 4.5 מיליון יורו, אז כנראה שההצעה היא גבוהה יותר, כי מילסון תוכנן היה לשחק הערב, וגם אתמול נטל חלק באימון המסכם, ובחלק מהאימון גם תורגל בהרכב.
אבל אם הוא משחק, הוא לא יהיה בהרכב של...
אז בדיוק.
בהרכב של פרטיזן לזה,
כן. הכוכב אדום בלגרד משחקים בשלב הפלייאוף של הליגה של הצ'מפיונס ליג. זאת אומרת שאם הוא ישחק היום, הוא לא יוכל לקחת חלק אם וכאשר יסגר המעבר הזה. ולכן אני אומר, עצם זה שהוציאו אותו מהסגל באופן סופי, במשחק שהוא סופר חשוב למכבי תל אביב, שמגיע עם סגל רעוע, וכבר דיברנו על זה בלי חמשת הישראלים, ובלי זרים מתאימים, אז זה רק מלמד אתכם שכנראה יש דברים רציניים מאחורי הקלעים. זה עוד לא אומר שהעסקה נגמרה ודברים יכולים ליפול, אבל במכבי תל אביב לא רוצים לקחת סיכון, ששיתוף הערב של מילסון יכול מבחינת הסרבים להפיל לגמרי את העסקה, כי אז הוא לא יהיה זמין עבורם לשלב של הפלייאוף של הצ'מפיונס ליג. דיברתם על עמדת הבלם, אז צריך להזכיר שמכבי תל אביב כן החתימה הבלם השנה, את טייריס אוסנטה, בחור הולנדי שהגיע מדן האג, ובעצם הוא יכול מאוד הערב אפילו לפתוח בעמדת הבלם.
זה שהוא יפתח שרד... הכל טוב ויפה, השאלה מה הוא יודע.
לא, אז תראה, אז אנחנו דיברנו עם המאמן, עם לזטית, שבסוף משחק אלוף האלופים, הוא היה מאוד מרוצה מהבלמים שיש לו כרגע. אנחנו מדברים גם על עידן נחמיאס שיכול להיות בלם, גם על רד שלמה שמשחק כבלם, מתן בלטקסה שבמכבי תל אביב מאוד מעריכים אותו, בעיקר בצוות המקצועי, וגם כמובן טייריס אוסנטה שהגיע, והוא בעצם, הוא בלם בתפקיד שלו. הוא שיחק חצי שעה כמגן ימני, כי הוא נכנס מחליף במקום עידן נחמיאס, אבל הוא אמור לשחק כבלם, ויכול מאוד להיות שזה הפתרון של לזטיץ', שאמר, אני לא מחפש כרגע עוד בלמים מעבר למה שיש לי, מחפשים בעמדות אחרות. שוב, זה היה נכון לסוף המשחק מול מכבי פתח תקווה ואלוף אלופים. אני מניח שעכשיו ברור שברגע שמילסון יעזוב, ייכנס כסף לקופת המודון, ינסו להביא עוד שחקנים, מחפשים גם קשר אמצע, יחפשו, צריך לזכור שסגיב יחזקאל חתם אתמול באופן רשמי, זה משהו שפותר למכבי תל אביב את עמדת הקו הימני, הן מבחינת מגן ימני שיכול לשחק בתפקיד הזה, והן מבחינת קיצוני ימני. כך שההחתמה הזאת, בטח בשוק הישראלי הנוכחי, ובטח בקושי שיש... כן, זאת החתמה סופר טובה, אתה יודע, הוא רצה להיות במכבי תל אביב, העדיף את ההצעה שלהם על פני ההצעה של מכבי חיפה, חתם לשלוש שנים עם אופציה לשנה רביעית, זאת אומרת, יש פה איזושהי החתמה מאוד מאוד רצינית, נכון, סגיב יחזקאל לא שיחק כדורגל באופן רשמי ומסודר בחצי שנה האחרונה, הוא כן שמר על עצמו, הוא כן התאמן בקצבים מאוד מאוד גבוהים, הוא הקפיד להיות כל הזמן במשטר של אימונים ועבודה, לכן מכבי תל אביב יכולה לקבל שחקן שטיק טק יכול להיכנס לעניינים, וברגע שתיסגר עסקת מילסון, וברגע שהוא יעזוב את המועדון, אני מניח שגם זה, אתה יודע, יתחילו להיפטר דברים גם בנושא הרכש. אני חושב שבסופו של דבר, הצעד הזה של הפרידה ממילסון הוא צעד נכון. במכבי תל אביב התקבלו כל הסימנים והרמזים על כך שהוא לא רוצה להישאר, בין אם זה בגלל הסוכן שלו, בין אם זה בגללו. אני חושב שמילסון גדול ככל שיהיה, לא יכול להיות גדול מאף מועדון, לא בישראל בטח, ולכן, אתה יודע, מכבי תל אביב...
בסדר, מוצאים עליו, תשמע, קנו אותו בפחות ממיליון.
קנו אותו ב-700,000 יורו, נכון, ומוצאים עליו, אני מניח, לא פחות מ-5 מיליון, ואולי כנראה יותר.
זה בישיבה, אתה יודע, זה תשואה זו?
חד מה, תראה, אני לא איש הכספים של ביץ' גולדר, הייתי שמח להיות כמובן, אבל אני לא, אני חלילה לא אעשה את החשבונות בשבילו, אני מניח שבמכבי תל אביב יודעים לעשות את העבודה, מכרו מספיק שחקנים בשנים האחרונות, ואם הם מחליטים למכור, בטח שחקן שלא רוצה להישאר במועדון, ולא משנה מה הסיבה, אני חושב שזאת סיבה טובה כן למכור אותו, וכן לתת לו ללכת, כי אתה לא רוצה שחקן מתוסכל במועדון שלך, בטח אחד שלא הגיע למחנה אימונים, אני מניח שאם הוא היה גם עולה על הדשא בבלומפילד, גם קבלת הקהל מהקהל, ואנחנו רואים ברשתות החברתיות שכבר כמה טוב שהוא לא היה בשנה שעברה, עדיין לא ממש סולחים לו על זה שהוא יצא נגד המועדון. אני חושב שבסוף הפרידה הזאת היא טובה לכל הצדדים. עכשיו השאלה, ושמעתי אותך מדבר על זה עם אבינים, היא השאלה מה יביאו במקום. ואנחנו יודעים עד כמה קשה, אנחנו רואים גם במכבי חיפה, גם בפועל באר שבע, בטח במועדונים הגדולים, שלא לדבר על המועדונים הקטנים, להביא זרים היום מאוד מאוד קשה. אני חושב שעדיין למכבי תל אביב יש כרגע, לפחות אם אנחנו מדברים על, על הזירה הישראלית כאן בליגה, יש קבוצה מספיק טובה עם הישראלים, עם ההגעה של סגיד.
אנחנו כרגע בקטע האירופי, יש לנו עוד גביע טוטו ועניינים, אנחנו כרגע...
לא, לא, גביע טוטו מכבי תל אביב כבר בחצי גמר, כי
אלופה לא... יפה, אז אני אומר, זה לא...
אני מסכים איתך, נכון, כרגע מעניין אותנו
איך ייראה הקיץ והסתיו שלנו עד דצמבר, אם תהיינה קבוצות בבתים.
אני מסכים איתך, ולכן מה שאמרת לאבי נימני לפני 5 דקות, על כך שהסיבוב הזה נגד סיאבו בוקרס הוא סופר משמעותי, כי אם הם יעברו אותו, לא משנה מה יקרה אחר כך, הם יבטיחו לעצמם בתים בקונפרנס, וראינו שמכבי תל אביב עשתה הרבה נקודות דירוג והרבה כסף במפעל הקונפרנס ליג, היא הצליחה להפיל לשלבים מאוד מאוד גבוהים, הצליחה להכניס הרבה נקודות, הרבה כסף, וזה מפעל שאתה יודע, תואם את המעמד, נקרא לזה, של הקבוצות הישראליות. אני בטוח שמכבי תל אביב תרצה להיות בשלב הבתים של הצ'מפיונס, ואם לא, אז אחר כך בשלב הבתים של הליגה האירופית, אבל אתה יודע, כל שלב בתים, מי של, מה שלא יהיה לכל אחת הקבוצות הישראליות, הוא יהיה מצוין. אין לנו עדיין את ההרכב המלא, אני מניח
שאנחנו נקבל את זה
בחצי שעה הקרובה, כן, אנחנו
יותר מאוחר. ברנובסקי, תודה.
יאללה, בכיף.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז גם אנחנו נפתח את פינת הווינר עם הסיבוב השני של מוקדמות ליגת אלופות. סטיאב הבוקרשט מחת את מכבי תל אביב, וכמו שכבר דיווחנו בהרחבה, מילסון לא משחק, וחמישה שחקנים משחקים בנבחרת האולימפית, מכבי תל אביב בהרכב וחסר, וסטיאב הבוקרשט שומרת מבחינתה להמשכיות, וגם כבר שיחקה 5 משחקים העונה, עם מערכת, העסק לפי הווינר שקול לחלוטין, ניצחון של הרומנים 2.10, תיקו זה היחס הקבוע ביותר 3.15, וניצחון של מכבי תל אביב 2.65. מליניאק,
תן לי איקס.
לא מפתיע. קוף,
איקס לא יספיק לצערי. בוא נלך
אבל איקס זה... איקס זה תוצאה יפה, אנחנו, ברומניה
אנחנו לא בתחרות מלכת היופי חן ונחמדה של הקהל, צריך פה לנצח 2.
אני הולך פה לניצחון ביתי של הרומנים. נעבור למשחקים נוספים במסגרת מוקדמות ליגת אלופות. לוגאנו השוויצרית מארחת את פנר בחצ'ה מיל טורקיה, הטורקים פייבוריטים למרות שהם משחקים בחוץ. הטורקים גם חיזקו את החלק האחורי שלהם עם 2 בלמים, וגם ראינו בכלל את נבחרת טורקיה מרשימה. ניצחון ביתי של לוגאנו 3.80, תיקו 3.45, וניצחון חוץ של הטורקים 1.60. קוף, הימור שלך.
השוויצרים סתם גנבו אותנו והטורקים שונאים אותנו, בוא נלך עם שוויץ.
כרגיל ענייני לחלוטין. אריה,
מה יש לך נגד השוויצרים? כל הכסף שלי שם.
שיחזירו את כל הכסף של העיד עליך מלפני 100 שנה, תביא את הכסף.
פחות, פחות מלפני 100 שנה.
לא, מהשואה,
פחות, אני אומר... פחות, זה מהשואה זה פחות מ-100 שנה.
היא הסתיימה לפני 80, אז נכון. בוא נאמר, אתה יודע, בוא נוסיף 6-7 שנים. תביא לי את הכסף, אני... תחזיר!
טוב, אני אמשוך את הכסף חזרה. לוגאנו.
לוגאנו. אני הולך על ניצחון חוץ של הטורקים, איך שאני מוצא את עצמי בעמדה לעומתית כלפיכם. דינמו קייב מול פרטיזן בלגרד. נתחו משחק, אנחנו לא יודעים אם הוא עולה
בסגל,
בסגל, כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא עולה בהרכב, ובכל מקרה האוקראינים פבוריטים לפי הווינר, ניצחון ביתי של דינמו קייב 1.55, תיקו 3.45, וניצחון חוץ של פרטיזן 4.50, אריה, עם נתחו, מינוס סתם. לא אני ספק לרגע, זהו נתחו קריית שמונה.
הם גם עוזרים לנו.
נכון שאני אוהב את שניהם, אבל... נתחו.
קוף, אתה גם כן לוקח פה את ההפתעה הזאת.
הקוף הציוני.
ואפשר לחשוב איזה הפתעה.
לא, זה הפתעה לפחות לפי יומין. ריאל, אני הולך איתכם. ניצחון חוץ של פרטיזן, והמשחק מחר. אולימפיאדה נפתחת עם משחק של נבחרת ישראל באולימפיאדה מול מלי, ללא רוי רביבו, כמו שאנחנו יודעים. אלא אם כן יהיו פה איזשהם הפתעות, אני בספק אם יקרו בהם המאה הקרובה, וללא דני נפץ.
תגיד, ההתאחדות לא ידעה? היא לא ידעה?
עוד נדבר על זה, עוד נדבר על זה.
הלו, רחמים לא ידע. לא ידע.
אבל זה לא... כן, היא הידיעה אינה פותרת וכיוצא בזה. ניצחון של מלי 2.15, תיקו 2.90, ניצחון של ישראל 2.75, הכול לחלוטין. ארי, אימור שלך?
ישראל תגיע רחוק.
נותנים להם בראש, נותנים להם בראש, הם רק מקום שלישי באפריקה, ואנחנו, אתה יודע.
ואנחנו?
אנחנו מקום רביעי בישראל.
אנחנו, רבותיי, נותנים להם בראש.
יש נבחרת טובה.
יפה, אני מסתייג, ואני הולך פה על טקו, אבל אני אשמח להתבדות. תודה, חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
תגיד, אתה מתכונן לטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בסיין, עד כמה שאני זוכר, אתה מאוד פרנקופיל, גם למדת צרפתית בבית ספר.
נכון.
בתיכון חדש. נכון. ופעם הייתי איתך בצורפת, ודיברת שם, והשחקת אותה כאילו אתה איש העולם הגדול.
אני בתיכון חדש הייתי בטוח שאני אפס.
כן.
כי זירו זה אותו דבר בכל השפות.
כן.
בקיצור, נסעתי צרפת, ושנחתנו בשדה תעופה, ביקשתי מיץ תפוזים. אתה לא מאמין. הביאו לי מיץ תפוזים.
כן, כן.
אמרתי, בוא נע, אני מדבר צרפתי.
אני, יש לי זיכרון יותר טוב משלך. לדברים, אתה יודע, שוליים. אז שהיית לך בצרפת, לקחת אותי לאיזה מקום לאכול, ואני הרי מפגר.
אל תגיד לי את הסיפור עם בועז ביסמוט.
לא, לא. והזמנתי סטייק טרטר, ואתה ידעת מה זה, ואני לא.
אני ידעתי מה זה, אבל אני לא מתקרב לזה.
אתה מבין? אבל אני לא. ושהוא הביא לי ועשה את הגומה עם החלמון וכל הדברים האלה, ואמרתי לו, לא הזמנתי את זה, אז אמרת לו גם שאני דביל.
האמת?
לגרסון.
מגיע לצרפתים.
כן,
מגיע. שיוכלו טרטר.
כן. ארלה וייסברג, וואלה, אהלה, אני ערב טוב.
חברים, ערב טוב.
תשמע, אתה כל מה מעדכן אותי על החיזוקים של מכבי תל אביב. עכשיו רוקוביאיטיס, ככה אומרים?
יוקוביאיטיס.
יוקוביאיטיס.
יקרא לו רוקס, וזהו, נו.
קרא לו הליטאי, וגמרנו.
כן.
מתקרב. על פי הפרסומים למכבי תל אביב.
כן, סיכם, הוא סיכם את התנאים שלו, אם לא תהיה איזו הפתעה מרעישה, אז הוא אמור לחתום. במכבי תל אביב של השנה, אנחנו לא, 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 לא שוללים את האפשרות של הפתעות מרעישות ברגע האחרון, אבל נראה שהכל סגור.
מה אתה צופה? שאופר ינאי תן לו הצעה?
לדע. איך אומרים אופר ינאי בליטאית? אני לא יודע.
כן.
זה לא איך אומרים אופר ינאי בליטאית, זה איך אומרים דבורה מהבנק, בכל השפות.
מהבנקה.
דבורה מרוצה.
כן.
כן, אז הוא אמור לחלוק את עמדת הרכז עם תמיר בלט, אם תמיר בלט יהיה. זה לא הקו האחורי הנוצץ שהיה למכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, אבל בסיטואציה שיש כרגע, להביא שחקן כזה בגיל 23 ועם... הפוטנציאל שיש בו שעוד לא ראינו אותו ממומש, זה לא רעיון רע.
תגיד, שמה, מה שאני זוכר, ממה שאני רואה ממנו, שהוא גרד עם יכולות מצוינות, אבל אני לא בטוח שהוא מספר אחד. זה שהוא מחזיק את הכדור, זה עוד לא הופך אותו.
אז אני רוצה להגיד לך, בג'ויש בסקטבול, תמיד חיפשנו שתיים שהוא אחד ויודע גם שלוש.
ארבע ורבע,
ורבע לחמש, אז הוא מתאים לקונספציה.
לא, אבל אני דווקא כן רואה בו רק אז, הוא לא סקורר, הוא שחקן שמחפש את החברים שלו, הוא לא לוקח המון זריקות לסל, הוא שומר לא רע, הוא שמאלי אגב, שזה הרבה אנשי כדורסל מחזיקים באיזה מדיניות, שחייב להיות לפחות איזה שחקן מרכזי שמאלי אחד.
שיואב זיו היה במכבי, לא נתנו לו לראות את הפרקט. איפתח זיו, כן.
אז לקריטריונים האלה לפחות הוא עונה. שוב, זה לא לורנזו בראון ובטח לא וייד בולדווין, זה משהו שקצת ממחיש את מכבי תל אביב החדשה, שלא לוקחת פה סיכון גדול, אבל כן שחקן שבמקרה הטוב יכול לעשות פה כמה דברים.
לא, אני מסכים איתך, יש לו יכולות.
כן, כן, אם באמת בכל אופן אנחנו יודעים מאיזה מקום הוא בא, מאיזה בית יוצר. אז צביקה גם אמר, אולי הוא לא הכי מתאים, אבל אפשרי, אתה יודע. ואולי גם יביאו מישהו אחר, אם פתאום יקרה משהו.
לא כל איתאי הוא...
שרס.
בדיוק.
כן.
בסדר, אבל שרס אוהב אותו. כי הוא, אתה יודע, מה שנקרא...
שרס הביא אותו, אני חושב.
שרס, כן, הוא בן טיפוחיו של שרס. שרס אימן אותו בז'לגיריס, כשהוא היה ממש ילד, ואחר כך לקח אותו איתו לברצלונה. אז צריך להגיד, הוא לא היה אף פעם הרכז הראשון, כי כשהוא היה אמור להגיע למעמד הזה בז'לגיריס, בדיוק שרס עזב ולקח אותו לברסה, וברסה כמובן שהוא לא היה רכז ראשון בגיל 21-22, היה קלטיס, היה דנטה אקסום, היו שם שחקנים טובים, וזה מכה איתה, אם אנחנו נראה אותו מקבל במה יותר נרחבת, שזה כנראה מה שגם שכנע אותו לבוא. ראה שחקנים אחרים שבאו למכבי ושדרגו את הקריירה שלהם, וכנראה שהוא מפנטז על אותו דבר. זה יצליח או לא, אני לא אחראי.
תגיד, מה קורה עם הישראלים? אתה יודע, אנחנו לא יודעים, עוד לא יצאה הודעה של Welcome, Stay Home, כל הדברים האלה, אתה יודע, על תמיר בלט ועל רומן סורקין.
תמיר בלט זה בשיחות.
מה, זה לא סגור?
זה היה סגור, זה כבר הגיע לטיוטות חוזים והכל, ואז משהו שם, אפרופו שאמרתי בהתחלה, משהו שם השתבש, לא בדיוק מה שסגרו, גילו כל מיני פערים, ומאז הם בפיחות, ומסע ומתן לא היה פשוט בשום שלב, והוא לא פשוט גם בשלב הזה.
אני רוצה רגע להבין דבר אחד, לגבי בלט. היה לו סעיף של ביי-אוט, עד כמה שהבנתי, ויכול להיות שאין לי מושג, הוא מימש אותו.
מימש, כן. זה חודשיים וחצי כבר, הוא שחקן חופשי כרגע.
כן, אז למה בדיוק מחכים? הרי כמו שיש את אופר יאנה, פתאום מישהו אחר יכול לגלות את להבו.
נכון.
ואולי בגלל זה, אולי זה מה שהופך את המסע מתן לקשה, כי גם תמיר בלט או מי שמייצג אותו מבין את זה, ולא ממהר לבחר על כל מיני דרישות.
מי מייצג אותו?
עידן אבשלום.
יפה.
הוא הרי שחקן אמיתי.
שחקן אמיתי.
כן.
עודד קטש גם קשור לשחקן אמיתי?
לא באופן... לא. מה שנקרא, לא בפרסיה, הוא היה בין המקימים. לא בפרסיה, עידן אבשלומוב, וכינרת, אמו של תמיר.
כי אני טעיתי איפה קטש בכל העניין, כי הוא גם מפה וגם מפה, אבל אתה אומר הוא כבר לא שם.
כן, אבל פה השיקול, תשמע, כל עוד כינרת מעורבת, וגם עידן, ורוצים למקסן כל מה שאפשר. אני שוב, איני יודע, אני רק בקטע של הערכות. כי אם זה באמת מתחילים לדבר על, איך אמרנו תמיד, technicalities, שמתחילים לדבר על כל דולר
אל
וכאלה.
אל תיאגר אותי בפרוצדורה.
כן, בלי פרוצדורה, אז באמת יכול להיות ש... יכול להיות שבאמת יתעורר יום אחד והוא לא יהיה שם.
כן, זה יהיה מוזר, דווקא בגלל הקרבה הזאת של קטש עם בלט לאורך כל השנים, כבר עוד מהפועל ירושלים ובנבחרות.
נכון, נכון.
וראינו אותה במה שהוא נתן לו השנה במכבי, בסופו של דבר זה ייגמר בפרדה, זה יהיה מוזר, אבל ראינו דברים מוזרים קורה.
מי מגיע לחולון? פרסמת לפני כמה דקות?
כן, ג'יילן אדמס, אקס הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, במסע ומתן עם הפועל חולון, עוד לא חתם, עבר איזו פציעה בברך ששביטה אותו במחצית השנייה של העונה החולפת, ואולי זה מה שהופך אותו להיות רלוונטי מבחינת חולון, מבחינת תחומים ודברים כאלה, אז זה יכול להיות צעד מאוד מעניין שמצטרף.
כן.
להחתמה של מרקוס בינגהם, הסנטר של הפועל חיפה, שחתם בבוקר וממשיך עם גיא גודס.
על הכיף הקרה להמון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
עכשיו לקראת המרואיינת הבאה אנחנו באמת צריכים למחוא כפיים. אחת מהספורטאיות הנערצות בישראל, הייתה אלופת עולם הרבה פעמים, ומאז 2012 צפונה, שזה 12 שנה, מנהלת מאבק הישרדות על החיים. לי קורזיץ, שוב, הרבה פעמים אלופת העולם בגלישה, ואני מתגעגע אלייך נורא.
גם אני.
מה שלומך?
אהלן לי.
מה נשמע חברים? איזה כיף. איזה כיף להיות איתכם, לדבר איתכם. הרבה זמן לא דיברתי.
טוב, אנחנו ניפגש ביום ראשון כמו תמיד.
זה כן.
אז רק לא נעשה מזה זה, אבל גילוי נאות, אני פגשתי לראשונה את לי קורזיץ במחלקה שאני הייתי מאושפז.
כן. זה לא סוד שלי מנהלת...
ואני, המחלה שלי, משחק ילדים, אני אומר לך.
כן.
והיא תעבור הכל.
מה שהיא כבר עברה, זה נושא לסדרה בנטפליקס שלוש עונות.
נכון.
בואי תספרי לנו קודם כל על מצבך, בלי להיכנס לפרטים שיחיבו לך.
אז אני, האמת אחרי שנה מאוד מאוד קשה, אבל אני מתראה עם אריה באמת במחלקה, וכרגע אני מגיעה, אני לא מאושפזת שזה כבר טוב, ונהנית, אני כל כך נהנית להיות בבית, אחרי שאתה, אתם יודעים, אנחנו חיים כולנו במציאות עכשיו לא פשוטה.
נכון.
ואני יכולה, כאילו מהצד שלי, להרגיש גם את הדבר הזה, ופתאום להיות בבית, והערך של הבית, זה משהו שאין לתאר, אז עכשיו אני כרגע בבית, ואני מעריכה את זה, ומקווה כל כך, שכל עם ישראל יחזור הביתה.
הלוואי, עכשיו את בבית, את מסוגלת לרדת לים, אני לא מדבר על לגלוש, אבל הים זה כל חיי.
תשכח מי מסוגלת.
אה?
היא יורדת.
לא, אז אני שואל.
אז זהו, אני כאילו, בעיקרון, אני לא אמורה להיות בים, ואסור לי שמש, אני אחראי את טיפולים וכאלה, אבל קניתי מין כזה, משהו שמגן על ה... אני עם פיקליין, זה צנטר מרכזי כזה, ואסור להיכנס למים, אבל קניתי משהו שאני אוכל לצלול עם זה. אז כן נכנסתי לצלול, הייתי גם באלה, אז אני כאילו, אין, אני לא יכולה, המחיר של הדגים כל כך גבוה, אני צריכה ללכת להביא דגים, לא?
תשמעי, אנחנו בפיק, קודם כל אני אביא לך משהו ביום ראשון. אנחנו בפתחה של אולימפיאדה, ואת...
יש לנו 8 שייטים ושייטות, כולל גולשים וגולשות.
אוקיי, ואנחנו נשמח לדבר איתך כמובן במהלך התחרויות. אני, כי אין לי מושג בענף, אבל בלי שום קשר, את עם 4 אליפויות עולם, ובלי מדליה אולימפית.
אני רוצה לתקן אותך, ב-2012, אולימפיאדה האחרונה שלה, היא הייתה, היא הגיעה לשיעוט הגמר, מקום שני, בגלל מחלתה.
תן לך
לזה. כן.
האמת היא שזה כאילו, רק אומרים את המילה אולימפיאדה, ההרגשה שלי בפנים, כאילו מצד אחד, איזה כיף, איזה אירוע ספורט מטורף, מצד שני, כאבי לב והחמצה, כמו שרון אמר, באמת, אני כאילו במשך כל השבוע תחרויות בלונדון, פשוט הובלתי, וביום האחרון היה כל כך קשה, אני כבר, זה היה כבר מצב שכבר לא יכולתי ללכת, כאילו התרגלתי והרגלתי בעצם את הגוף, לשבוע תחרות, ככה אליפויות עולם שלנו, ופתאום אולימפיאדה זה 10 ימים. הגוף שלי פשוט קרס בימים האחרונים, ולא הייתי מסוגלת להתחרות, וזה אחד הדברים הכי קשים בשבילי, ועם כל השמחה שלי, אני כל מדליה שיש למדינת ישראל, מאושרת, מאושרת, אבל תמיד יש לי את ההרגשה בפנים, גם לי מגיע. אני כאילו, אין, אני הייתי משמחה.
את אומרת לי מגיע, ואימנת את נבחרת... אנשים, את מכירה גם את שרון קנטור שמייצגת אותנו בתחרות האנשים. היא אלופת עולם למי שאינו יודע, שרון. ואת מכירה גם את הגולשות, את מכירה את היריבות, איך את מנתחת, ואת מכירה גם את האתר במרסי, איך את מנתחת את את הסיכויים של שרון קודם כל.
אז אני באמת, כאילו, כמו שאמרת, אני מכירה את שרון הרבה שנים, ואני לא מעורה בכל הפרטים כרגע שהפנימיים שבשייט, אבל אני יודעת טוב מאוד מה זה התחרויות האלה ומה זה אולימפיאדה, ואני לא אדבר איתך על סיכויים, אבל אני כן אגיד לך שברגעים האלה, באמת אני מאמינה בשרון, היא חזקה בראש, יש לה ראש חד, וכולם מתאמנים קשה, כל העולם, כולם מוכשרים, ומי שחזק בראש בעצם מצליח, ואני מאוד מאמינה בשרון, ואז אם אני כן אגיד סיכויים, אז כאילו לדעתי מה שמגיע לזה שלישייה בטוח, והתחייבת לחזור עם מדליה, התחייבת לחזור עם מדליה לדעתי, וגם... אני חושבת גם ביחס לתוצאות שהיא הביאה השנה, וביחס לחוזק בכלל של הנבחרת של אנשים ששחר צוברי מוביל, ובאמת לראות את העבודה שלהם זה מדהים, כי כל אחת שם יכולה להיות אלופת עולם, גם שחר טיבי. אז אני מאוד מאמינה בשרון ובשחר, ובכלל בכל הנבחרת.
את הכרת את הדגם? את לא מכירה את הדגם הזה של הפועל, נכון? את לא הספקת
גלשתי לכיף שלי טיפה, ישר נפצעתי והיה לי תפרים ברגל.
כן.
אבל זה דגם מדהים, ונורא מעניין לראות את התחרויות ביחס למה שהיה בשנים הקודמות. זה לא שזה מפומפמים כמו, אני לא יודעת אם אתה זוכר את
גל סלימן
באתונה, בסיום. זה לא... אז עכשיו זה נראה אחרת לגמרי, זה מאוד פוטוגני, וגם הדגם עצמו מאוד משוכלל, כל הטכנולוגיות, איך שבונים את הגלשן, זה האווירודינמיות, ובכלל זה אף, זה באוויר. הגלשן הזה באוויר. קיצר, תלכו לראות את השייט.
לא, לא, ברור שאנחנו נראה.
רגע, תגידי, מה זה פוטוגני? הרי התחרות מתרחשת לפחות בחלקה רחוק מהחוף.
ויש לא, היום... אבל יש לך אינפוגרפיקה שאתה רואה את כולם בתוך המעוין.
והשאלה שלי, אני כן. מעולם לא גלשתי, אבל אני שואל את עצמי, איך את באמצע הים, את מתמצאת, איך את יודעת...
מצופים.
מצופים, אבל איך את יודעת למשל ברגע נתון, איפה, הרי יש מישהי שמתחרה איתך על המקום.
אז זה מאוד קשה.
איפה היא לא... נמצאת?
אתה לא, אתה, גם שאני גולשת בים, שאני בעצמי במים, אני לא יודעת מי ראשון, מי שני, מי שלישי, מי רביעי. אני מחכה רק להצטלבות הזאת לקראת המצופים, בשביל להבין אפילו את הסיטואציה שלי. זה שייט, זה לא דבר שפשוט לראות אותו. אני אומרת גם אנשי שייט שמבינים, אבל היום עם הדגם הזה, האזורים בעצם שכאילו משעמם, שההצטלבויות הם קשה בעצם לצפות אותם, הם מועטים, ועשו מסלולים מאוד, כמו שאמרתי, פוטוגנים, שזה מסובך להסביר, אבל כאילו מי שלא מבין ברוחות, אבל שהרוח באה מהצד, זה מצטלם אחרת מאשר אתה מנסה להגיע מול הרוח למצוף. כי מול הרוח למצוף אתה צריך לעשות מיליון סיבובים, ואז זה מבלבל את הקהל. אבל כשאתה הולך ישר, כמו מרות סוסים, למסוף שהרוח באה מהצד, זה כבר משהו אחר. מבינים ישר מראשון, okay. שני, משלישי.
יפה. דיברנו עם שחר שבוע שעבר, לפני היציאה לפריז, והוא הסביר לנו שהרוחות לא משהו באתר הזה, שהוא מאוד פופולרי בתחרויות גלישה ושייט. וזה מה
זה... לא העונה, זה לא העונה, כן. אני, זה מקום עם רוחות, כאילו בדרך כלל הייתי במרסי, במרטיג, אחת התחרות הראשונה שלי בנוער, היה כל יום 40 קשר, רוחות מסטרל קוראים להם, שיורדות מערים, ואין את זה בקיץ, ומעניין איך הם התמודדו, בקיץ הרוח פחות יציבה שם, אז רוחות חלשות, וכל, יכול להיות תמיד הכל מהכל, אבל... אנחנו תלויים במזג אוויר, ולהיות גולש זה לא שחקן כדורסל שכל יום המגרש נראה אותו דבר, הטבעת אותו דבר. יש עננים, יש זרמים, יש עצות פתאום במים. אני פעם נכנסתי בפרת ים ושברתי את הסנפיר, יש כל הזמן בלטמים.
כן,
לפחות קיבלנו סקופ, יש פרות ים. מה זה פרת ים? תשמעי, קודם כל בואי נקבע שאנחנו במהלך התחרויות ממשיכים להתקשר אלייך.
יאללה,
יופי.
קודם כל בואי נקבע שתמיד אני אשמע אותך בטון הזה של 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 מה שנקרא של אישה בריאה וחיונית.
אין, זה אי אפשר לתאר.
היא לוחמת. אנשים לא מבינים בכלל מה היא עוברת. ואנחנו אוהבים אותך המונים, לי.
אני גם אתכם, ורון גם אותך, ואריה, יאללה, אני מחכה
בכיף.
בכיף.
תודה רבה רבה רבה.
בכיף, מותק, רק שיהיה לך טוב.
חיבוק גדול.
תודה.
ביי.
יניב תוכמן, שליח וואלה לפריז, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה קורה?
בסדר, נו, מה אתה יכול לספר לי? אני, על הקטע הקולינרי אנחנו נדחה את זה לכמה דקות. בוא תספר לי.
קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני בשוק ברגע זה מהקפוצ'ינו מתחת לאייפל, רק 8 יורו.
שמונה יורו זה 30 שקל.
33 שקלים, מתחת לאייפל.
מה חשבת?
מה אתה רצית את זה בחינם?
אני זוכר שב-2010 הייתי פה עם מכבי תל אביב נגד פריס סן ז'רמן, ושתיתי קפה בשאנזליזה, שילמתי 50 שקלים. אז היה... השאטל איזה יותר, יותר חזק.
אז היה הרבה יותר טעים ב-50 שקל.
אז אתה רוצה להגיד שהצרפתים...
לא, אולי בעצם היורו היה יותר חזק.
כן, גם זו גם
אפשרות. זה היה פי 5 או פי 5.5.
תקנה עם קרואסון, יש עסקה, אתה יכול לחסוך שתי שקל.
בבולנג'רי הקרוב.
שאלתי אותם מה עם קפה ומאפה.
נכון.
18 שקלים.
יפה.
זה לא הולך.
כן, אין בחייך, אבל טעים, טעים, אין
בחייך.
תראה, האמת, כל הרחובות ליד, סתם דוגמה, כן, אני פשוט הרגע הגעתי לפה אחרי שיממה וחצי אני רק סביב הנבחרת האולימפית, שבכלל אתמול דיברנו על זה, התאמנה מאוד רחוק פה ממרכז פריז, אז כל הרחובות פה שסמוכים לאייפל, למשל, הכל סגור ומגודר, עם המון המון טבעות של הבטחה, לעיתונאים עם אקרדיטציות אולימפיות אפשר להיכנס, אין בעיה, אבל יש עוד כאלה פונקציונרים שגם נכנסים, אבל התייר שמגיע לצרפת, ואני קורא לזה נקלע לאולימפיאדה, וזה לא מעניין אותו, לא פשוט לו בתקופה הזאת.
כן,
צריך להתמודד עם זה שהעיר כרגע תחת כל הנושא של האולימפיאדה, וכשאתה עושה גם את ה... טקס הפתיחה בנהר הסן, שעובר מתחת לאייפל, אז וואלה, מי שרצה להגיע לפריז בקיץ הזה, והוא לא מתעניין בספורט, לדעתי עשה טעות שבא לפה.
תגיד, מה קורה עם המשלחת שלנו? מה ראית בינתיים שם שהוא לא כדורגל כמו אתמול?
אין, אתה יודע איך זה, גם מתאמנים בינתיים, עוד לא יצאו לתחרויות כמו שאתה יודע, בגלל כל הנושא הזה של ההבטחה, אז הרבה יותר קשה להגיע לראות, נגיד, אני זוכר שבריו ראינו אימונים גם של השחיינים או הג'ודאים, היינו באים לראות, פה יותר קשה, יותר, כבר לא פותחים את זה בקלות כמו שהיה. אני כן יכול להגיד לך שהחבר'ה לאט לאט מגיעים ובכל הכל מרגישים טוב, אני חושב שקצת, עוד פעם לא רוצה לפתוח פחד וחלילה, אבל כל הלחץ שהיה בשישי שבת, סביב כל המיילים וההודעות שקיבלו חלק ניכר מהם, אתה יודע, זה כבר התפוגג, כי כשאתה נמצא כאן, אתה כן מרגיש, עוד פעם, צפו צפו צפו, אתה יודע, אני דופק פה על השולחן, לא יודע אם אתם מתחברים לזה או לא, לצפו צפו צפו ולשלוש פיקות, אבל לא רוצה יותר מדי לצפוח.
אני חזק באמונות תפלות. רק אמונות תפלות אני.
אתה לא ציני.
אני לא ציני, נשבע לך, אני באמת.
מעולה, סבבה, אז אני, לא, אז מתאים לי, כאילו, אני, אתה יודע, שאני לא מדבר אליך, ואתה לא מבין על מה אני מדבר.
לא, אני מה זה מבין, בחייך, אני בן לפולניה, לא סתם פולניה, הפולניה.
בסדר, אז אחלה, אז סבבה, אז אתה מסכים איתי, צריך פה לייצר פה את בדיקה עכשיו על השולחן עץ שעליו מונח הקפוצ'ינו. אבל אני חושב שזה גם היה חשוב, כי באמת באו לפה אל הלא נודע, עם הרבה חששות, והמיילים וההודעות היו מאוד מלחיצים, אני חושב שזה מתפוגג, ומפה עוד פעם נראה את היכולות הספורטיביות, בלי החששות שמסביב. אני כן אגיד משהו עוד בקצרה, למרות שבאמת הנושא של הנבחרת בכדורגל נבחן הרבה, א', אני חושב שגיא לוזון ממש לא שלם על ההרכב שלו, יש לו עוד 2-3 לבטים, הוא לא נתן לשחקנים להבין מה הרכב למחר.
מחר גומרים להתלבט, אתה יודע, זהו, נגמר.
כן, 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 גומרים להתלבט. אגב, לא יודע מה אמרתי אתמול, אתמול היה מאוד מעניין הנושא הזה של כמה קהל יהיה בפארק דה פרנס מחר, ובאופן תמוע היום מישהי מהשגרירות אמרה לנו ש35,000 איש הולכים להיות. אני אומר לך את האמת.
סליחה? מה זה? כל מלי מגיע לפריז?
אני לא יודע. שמע, אני סקרן לראות מה יהיה מחר. כי אני, לך אומר, חשבתי שיהיו 2,000 איש בלחץ.
לא, שוב, אנחנו לא לבד.
הלו, הלו. אבל יש גם את... מלי הייתה קולוניה צרפתית.
כן.
והרבה מאוד מהגרים ממלי גרים כבר בצרפת.
גם יהודים.
מה?
גם יהודים.
נכון.
אז גם אותם באים?
היהודים פחדים להיראות.
היהודים, דיברתי, היו היום באימון חמודים שניים, איזה תחנת רדיו של יהודים פה, של אין להם אקרדיטציה, אתה יודע איך זה עובד, ולא יכלו להיכנס למתקן, אבל שני בחורים בשנות ה-20 לחייהם, הם אמרו לי, ש-5,000 יהודים יהיו במשחק, ושהם יגיעו דווקא למשחק הזה ולא בשבת, כי בשבת, אם אני זוכר נכון, זה, המשחק נפתח ב-8 נגד פרגוואי, ואתם יודעים פה שמחשיך ב-10-11 בלילה, אז 8 זה עדיין בתוך השבת, אז בשבת, מוצא שבת, כנראה שהם לא יבואו, ובמשחק השלישי נגד יפן הוא בכלל בננס, אז לכן מחר כן לדבריהם לפחות 5,000 יהודים שרוצים להיות קרוב לנבחרת לבוא ולעודד, יהיה מעניין לראות אגב מה יהיה מחוץ לפארק דה פראנס, אני לא רואה קרוב מדי את ההפגנות, אם יהיו בכלל, אמרתי לכם גם אתמול, המשטרה פה מאוד מאוד קשוחה,
המשטרה, הז'נדרמריה, הם יודעים לטפל בדברים האלה, טיפול שאנחנו לא כל כך אוהבים, אבל הם יודעים.
כן. היום גם בפעם הראשונה, במתקן שלנו שם, שלנו, של הנבחרת, עשו ממש בדיקה, חיפוש, הרגשתי כמו אוהד של הפועל או מכבי תל אביב, בבלומפילד, ממש פתחו לנו את הכל, את כל הדברים, ורצו לראות כל דבר שמצפצף, ועם המיקרופון
מה מחר זה חודרני, תוכמן.
כן, זה חודרני.
ואתה יכול להגיד, הם אומרים לך, אתה יכול שלא, אז אל תראה את המשחק, לך לבר.
כן, כן. אבל מה שגם מגניב זה באמת המזג אוויר, הבוקר היה אפילו גשום, וזה מאוד נחמד, בטח ביחס למי שבא מישראל.
אתה לא יודע מה אתה מפסיד.
אני יודע, אני יודע, תאמין לי. אני יודע, אני יודע, אני מוריד ארי את הכלבה שלי לטיול ב-6 בבוקר, לפעמים אני לא יכול להחזיק איתה 5 דקות ב-6 בבוקר.
נכון.
לא יכול להחזיק איתה
בבוקר. נכון.
זה מטורף, זה בלתי נסבל כבר. אבל יש לי פה חבר, דותן מלאך ממקור ראשון, שהגיע לפה מניו יורק, הוא השליח של העיתון, תספר לי שבניו יורק, במנהטן עכשיו, יותר גרוע מישראל.
מה יותר גרוע?
מבחינת מזג האוויר.
מה אתה אומר?
כן, הוא טוען ש-38 מעלות עם 90% לחוץ.
מה אתה אומר? תשמע, קודם כל הגעת לאירוע הספורט הכי גדול בעולם, תהנה מכל רגע, תהיה...
הוא כבר היה בטוקיו, מה זה הוא לא יודע?
הייתי טוקיו וריו.
לא, אבל, הלו, מתחיל חדש, הלו.
נכון, כל דבר בפני עצמו.
כן.
לא, אין ספק, אין ספק, אולימפיאדה זה הדבר. אני, אתה יודע שאתם יודעים שאני בא מהכדורגל, אולימפיאדה זה הדבר.
על הכיפק, תוחמן,
נמשיך להשתמע, חברים.
תבלה ותשתה קפה.
תודה. תודה חברים, תודה אריה, ביי.
חזרנו. לת חסין, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 20, שחזרה מאליפות אירופה, סיימה במקום העשירי, נותרה בדרג א', אלעד, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
יצאנו בלי דני וולף, אני לא יודע אם בכלל הוא יהיה עוד בנבחרת הבוגרת, גיל הוא כבר גומר. כמה זה השפיע עלינו?
כן, דני הוא היה אחד השחקנים, אם לא השחקן הכי טוב באליפות הקודמת, הנבחרת נשענה עליו, אבל אי אפשר היה להתעסק בזה יותר מדי, ניסינו בכל דרך להביא אותו, זה לא צלח, והלכנו למלחמה עם מי שיש. אני מאוד גאה בטורניר הזה, טורניר שהיה טורניר מאוד מאוד הפכפך ולא יציב, ונבחרות מעצמה כמו טורקיה ששנה שעברה זכתה במדליית ארד באנדר 19 באליפות העולם, ירדה דרג, סיימנו לפני נבחרות כמו גרמניה וסרביה. זה טורניר שבקלות יכלנו להסתבך, אבל עשינו את זה ונשארנו דרג, וזו הייתה המטרה.
המשחק, בוא נאמר, שיחזב אותי בטורניר של הנבחרת היה נגד יוון. ידענו מראש הם יבואו לפרק, הם היו מקום רביעי בבית, בבית המוקדם, והם אכן באו לפרק, וראיתי מה הם עשו לנועם יעקב ולאחרים, ופשוט, אתה יודע, הם לקחו לנו באלימות, הניצחון.
תראה, נבחרת היוונית הגיעה למקום האחרון בגלל הפסד לא צפוי לפולין המקומית. זה היה בית גם כן, שם היה בית ממש לא צפוי. היא לא הייתה שווה מקום אחרון, היא נבחרת שעשתה מדליית ארד באליפות הזאת. עם הרבה משחקנים, הרבה ניסיון שהיו שנה שעברה. זה נכון שהם היו מאוד מאוד אגרסיביים איתנו. אני חושב שבאיזשהו מקום, גם החוסר ניסיון שלנו, 7 שחקנים הנבחרת הנוכחית, לא עשו עתודה מעולם, או שלא היו בנבחרת, או שבאו מהנוער. והיוונים באו וניצלו את זה לבאמת משחק קשוח ואגרסיבי. מי שראה את המשחק, אני לא נוהג להתלונן יותר מדי על שיפוט, אבל היה שם כמה חטות שיפוט שהן היו עזויות. אני יכול להגיד ששופטים מתוך האליפות באו ומה שנקרא, סימנו לי...
נחמו אותך.
כן, לא יכלו לדבר. אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו לא יכולים להסתכל על מה שמסביב. אנחנו יכולנו להיות יותר טובים, נחתנו המון המון מהקו במשחק הזה. זה מצחיק, אבל הגענו פייבוריטים למשחק הזה מול יוון, בגלל שאנחנו סיימנו ראשונים, והיוונים סיימו אחרונים, אבל בוא נגיד שהנבחרת היוונית היא נבחרת, הייתה יותר איכותית מאיתנו, אבל זה השיטה של פיבה, ועם זה צריך לחיות.
אתם נגד יוון, זה הייתה סיטואציה מוזרה כזאת, אז זה...
מאוד.
איך הם בכלל הגיעו למקום... עכשיו הבנתי.
היוונים ניצחו את סרביה.
כן.
הפסידו לצרפת צמוד, ואם היו מנצחים את פולין, הם היו מסיימים שני את הבית. בגלל שהם הפסידו לפולין, המקומית,
ירדו למקום רבי.
בדיוק. וכל הבית הזה נהיה בית משולש.
יפה. תשמע.
זה הגרלה, אתה יודע.
כן, יש באמת הגרלה, אבל אתה אומר, זו השיטה שפיבה, וצריך להבין, בכל טורניר כזה, יש משחק אחד ששם זה קו פרשת המים.
באמת.
אתה אף למטה או שאתה אף למעלה, ובסוף אתה צריך לנצח ולנצח ולנצח בשביל לגמור תשיעי, ואם עברת טוב את המשחק הזה, אתה יכול לצאת לפנסיה ואתה שמיני.
אז משחקי ארבע, כמו שאמרת, שזה המשחק היה מול יוון, זה משחק פרשת המים. משחק אחר כך, משחק סופר סופר לחוץ, משחק חמש. שאם אתה מפסיד, אתה מתמודד לירידת דרג. קיבלנו את טורקיה. בכלל, ההגלה של נבחרת העתודה הייתה, איך בא אליי המאמן לנבחרת הגרמנית, לא היה לנו אף משחק קל. יש כמה נבחרות שהיו נבחרות חלשות מאוד, כמו מונטנגרו, מקדוניה ופילנד, שקיבלו 20-30 הפרש. אנחנו לא קיבלנו אף נבחרת הזאת. קיבלנו פעמיים את איטליה ואת גרמניה, כמובן יוון, כמובן קיבלנו את צ'כיה, שכולם חשבו שהיא שק חבטות, וסימן בסוף מקום שישי. אבל המשחק הכי לחוץ היה נגד טורקיה, משחק שאם אתה מפסיד אתה יורד על מלחמות יישארו דרג, וניצחנו אותו 30 הפרש.
כן, אתה דיברת על הטורקים, זה בכלל לא, מה שהם משחקים זה בכלל לא דומה לכדורסל.
מי?
הם, הטורקים, הטורקים.
אז זה מה שמצחיק, בבית המוקדם, היה להם משחקים מצוינים, זאת אומרת, הם לא נבחרת חלשה, אף אחד לא האמין בתחילת האליפות שזו נבחרת שתראית דרג, דיברו עליהם לעשות, אולי אם לא מדליה, אבל לעשות מקומות 4-8.
תשמע, בוא נתרכז במה שחשוב, וזה אנחנו. ובאמת, אנשים שואלים את עצמם בכל טורניר, כמה מהחבר'ה האלה, ונועם יעקב זה ברור, כמה מהחבר'ה האלה הלכו קדימה, כמה מהחבר'ה האלה יהיו שחקנים מובילים בליגת העל, כמה מה... אני מדבר יכול להיות גם בעוד 3-4 שנים, כמה מהחבר'ה האלה יהיו בסוף בנבחרת ישראל, זה מה שמעניין.
תראה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אני לא יודע אם יהיה לנו מספיק זמן, אבל אני אגיד בקצרה. קודם כל, נבחרת העתודה יש לה שני תפקידים, מעבר לעשות ולהציג את מדינת ישראל בצורה הכי טובה שאפשר ונצח, היא גם לייצר שחקנים לנבחרת הבוגרת. אחד הדברים שעשינו בשני קמפיינים שאני הייתי בשנתיים האחרונות, היא לקדם שחקנים. למשל, דוגמה קלאסית זה אייל הראל, שאני חושב שאחרי, לפני האליפות ואחרי האליפות, כבר יודעים מי זה אייל הראל. שחקן שהיה משחק בעמדות 3 ו-4 ואצלנו בנבחרת משחק בעמדה 2 שזה בעצם העמדה העתידית שתביא אותו לרמות הגבוהות ובעיני הוא יהיה שחקן ברמות הגבוהות כנה לגבי שחקנים כמו אילי דולינסקי ומיכאלי ששיחקנו איתם כמו פאוור פורוורד בכלל, הנבחרת הזאת הייתה חוץ ממקסים פילוננקו ששחק מעט, הוא הכי צעיר מכולם, יש לו עוד שנה עתודה שיחקו בעמדות עתידיות שלהם, בעמדות הפאוור פורוורד לא שחקנו אותם מתחת לסל כי זה בעצם פוגע להם ביכולות שלהם.
כן, אבל צריך לנצח בטורניר.
נכון, אז אמרתי, השילוב הוא קידום שחקני ונצח, ניסינו לעשות את זה, לעשות גם וגם, לא תמיד זה עובד. שנה שעברה גם כן עשינו את זה עם רון ציפר, ויובל לוין ואייזיק וכולי. אני חושב שבאמת מהשתי נבחרות האלה, אני, אם אני סופר, לדעתי בין 10 ל-12 שחקנים יהיו בליגת העל בקלות.
יפה.
הלוואי, כי בינתיים אני רואה, אתה יודע, אלעד, שהולכים להיות פה 15 שחקנים זרים בכל קבוצה, הרי אין מגבלה.
אני חושב שרק בקבוצות הגדולות.
כן, רק בקבוצות הגדולות, וגם הקטנות כדי לשרוד, יצטרכו להחתים עוד זרים, כי אתה לא יכול שאתה יודע, בחמות כזו של זרים, תבוא קבוצה, אתה יודע, עם זרים רק בשביל המשחק נגד הקבוצה שלך, למשל.
נועם יעקב יקבל דקות?
הוא חייב לקבל דקות.
אז אתה מספר לי?
לא, כי וילרבן נתנה אותו לפי סיכום. אמר את זה בעל הבית.
אני חושב שהעובדה ששנה שעברה בליגה לאומית, זו הייתה ליגה ללא זרים, עשתה שירות טוב מאוד לשחקנים הישראלים. אני בהחלט רואה הרבה שחקנים שבשנתיים הקרובות יעשו ליגת העל שיהיו בנבחרות אצלנו. אני מסכים איתך שזה קשה לשחק כשיש 4-5 זרים בקבוצה, אבל אני בהחלט מאמין שמי שטוב מוצא את מקומו, ואני בטוח שהחבר'ה שהיו אצלנו ידעו להוכיח שמקומם על המגרש, כי הם חבר'ה איכותיים, באמת איכותיים. נכון שאנחנו מסתכלים על תוצאות וכולי, אבל מדובר בחבר'ה ברמה הגבוהה ביותר שיגיעו רחוק עם הקבוצות שלהם וגם בפן האישי.
אתה יודע, אני עוד לא מכיר שחקנים שבאמת פרחו בשמונה דקות ממוצע לפרקט, שזה 2 פה, 4 שם ועוד 2 פה. אני לא יודע, אני צריך לראות את זה קורה, כי בינתיים אני רק שומע הערכות שמתאמנים עם זרים, אז הם יהיו יותר טובים.
לא, 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 לא. מכבי תל אביב היו אומרים פעם, אימון אצלנו זה יותר חזק ממשחק שלכם.
אני אומר לכם, כמה שאתם קצת סקפטיים, אני אומר שהעתיד של הכדורסל הישראלי ורוד. חשוב לזכור, בנבחרת הנוכחית הזאת היה צריך להיות עמנואל שרפ שנמצא בארצות הברית, כמובן דמיין וולף שדיברנו עליו, בן שרף שכולנו יודעים מה העתיד שלו ולאן הוא הולך. עושים את זה ביחד עם נועם יעקב והשחקנים שציינתי, זה נבחרת שעוד כמה שנים תהיה נבחרת חזקה מאוד, שלא לדבר על עומר מאייר כזה שראינו אותו השנה.
כן, הוא יצא עם הנוער.
הוא שניהם עם הנוער כמובן. אייל הרי שאמרתי לכם, ועוד באמת שחקנים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ועוד שחקנים טובים, אני חושב שהעתיד של הנבחרת הוא עתיד גדול. ביום שדני אבדיה וים אדר יגיעו ל... נקרא לזה לפיק של הקריירה, שזה נגיד שנות מ-30 בערך, החבר'ה האלה כבר יהיו מספיק ניסיון, אני חושב שמדובר פה בנבחרת מאוד מאוד חזקה.
יפה.
אלעד, המון תודה.
תודה רבה.
ואתה ממשיך בנבחרת, נכון? או שעוד לא הודיעו לך?
אני עוד לא יודע, אני צריך לחשוב עם עצמי קודם כל אם אני רוצה, אני 3 שנים ברצף, גם נוער, שנה אחת ושנתיים עתודה. יכול להיות שזה הזמן שלי לפנות המקום ולתת לאנשים אחרים את הצ'אנס. אני אשב כמובן עם פיני גרשון ונחיד ביחד, כמובן עם הנהלת האיגוד.
כן, צפויה גם תקופה קשה לכדורסל בגבלות כלכליות, אבל זה סיפור.
זה פחות מטריד אותי. את רון, אני לא בעתודה בשביל הכסף.
ברור, לא, אבל אתה יודע, הכנה בעניינים ואנשי צוות שאתה צריך. כן.
זה לא פשוט, מי שחושב שהקמפיינים האלה הם קמפיינים קלים, זה קמפיין מאוד אינטנסיבי,
ברור.
זה 10 ימים של ללא שינה, כל יום כמעט משחק, וצריך לחשוב טוב אם אני רוצה...
אם אתה רוצה לגדל את הילדים שלך בבית הנבחרות.
כן. על הכיפק. אלעד, המון תודה.
יאללה, תודה לכם.
שלמה וייס, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלן,
אהלן, ערב
טוב.
אנחנו שומעים שעומר אצילי עדיין במגעים, שום דבר לא נולד במגעים האלה, מצד שני נכנסה אומוניה ניקוסי על העניין.
אני ארשה לעצמי לאמר, עומר אצילי לא יהיה באומוניה ניקוסיה.
כן.
קשה לי מאוד לראות אותו חוזר לקפריסין, החוויה של החצי שנה שהוא עבר שם לא הייתה מה מוצלחות, ואני גם לא רואה אותם משלמים את הסכומים שהוא רוצה. אני חושב שבסופו של דבר, אלא אם באמת אם תגיע איזו עצה מה-MLS או מליגה אירופאית שמשלמת הרבה, אם עומר אצילי כן יגיע לסיכום על הפיצוי וכרגע הוא עוד לא מגיע, אני מעריך שהוא יהיה במכבי חיפה.
הבנתי, ואיך פותרים את הקטע של המיסוי או שלא פותרים?
תראה, אני חושב שזה בעיקר נוגע לגובה פיצוי, אם באמת הפיצוי שלו יהיה כמו שהוא רוצה על העונה שהוא לא ישחק באמירויות, אז
כן,
אני חושב
שבסופו של דבר... כן, אבל זה, בסדר, זה לא הפיצוי, מה שהוא יקבל מהאמירויות, זה ייכנס לטוטל, אתה יודע שעליו הוא צריך שלם מס בארץ.
לא, ברור, אבל אם הוא יקבל את ה-1.2 שהוא רצה, ותוספת מה שהוא כבר הרוויח, שזה בערך 1.8, 1.9, זה 3 מיליון, ואז כמו שאתה אומר, הוא צריך להחזיר בערך 45%.
כן.
אבל אם הוא מקבל רק 300 או 400 אלף, שזה מה שהאמירתים רצו לפחות בהתחלה, אז זה כבר הופך לזה שהוא הלך לשם לעונה אחת רק בשביל מיליון יורו, לא רק, אבל בשביל מיליון יורו, ובשביל זה הוא לא הלך לשם.
הבנתי. מה קורה עוד מבחינת זרים? אני מי שמכבי חיפה מחפשת 4-5 אחרונים בנוסף ל-11 שיש לה, שבטח okay, מתוכם שניים עמדו ליד יהודי ומחכה להם המשרד בקריית אתא שיהפוך okay. אותם לרבנים. גם טוענים, חוק הרבנים החדש מתעכב בגללם.
כן, אבל לא, האמת שמכבי חיפה מחפשת בלי קשר לעומר אצילי עוד שחקן שיכול לשחק גם כנף וגם קשר מאחורי החלוץ זר.
אין משהו מלפני החלוץ?
לא, לפני החלוץ זה כבר, אתה יודע, ביצים. אבל אני מבין שבאמת היו הרבה שחקנים שנפלו, אפילו שחקנים שכבר מכבי חיפה חשבה שזהו, זה נסגר, ובסופו של דבר החליטו שהם לא רוצים להגיע לישראל. בסופו של דבר יהיה פה עוד זר אחד לפחות, אני מאוד, כמו שאמרתי, אני מעריך שגם עומר אצילי יהיה במכבי חיפה, אבל עוד זר אחד בוודאות יהיה פה, בטח אחרי השחרור של שוב.
על הכיפק, המון תודה.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן.
מה קורה בהפועל תל אביב שהשתנה מאתמול? הגיע כסף, הגיע צ'ק, הגיעו חתימות, הגיעו שחקנים, משהו בא?
לא, השתנה, הפועל תל אביב מחכה בכלל לחתימה של שם ליוס, לראות שכסף יורד מההוצאות. אולי אנחנו רואים מה שקורה עם אילסון ומכבי תל אביב, אולי מכבי תל אביב תחזור לאופציה הזאת. שלי שם ליוט, לפני שהוא חותם במקום אחר.
כן, אבל מכבי לא תיתן מה שהפועל רוצה בלטה.
האמת היא, הפועל תל אביב כרגע, שם ליוט טס לחול לסגור על השאלה ואופציה. מכבי תל אביב שילמה יותר מהשאלה ואופציה.
לא, מכבי תל אביב הם רצו כאילו לקנות, והפער היה 300-400 אלף יורו.
נכון, נכון.
על פי פרסומים זרים.
שמילסון עוזב, אתה יודע, מכבי רצה אותו, לא שזה התחליף למילסון, אבל היא רצתה. עוד אחד שיכול לשחק בכנף שמאל. יכול להיות שזה ישנה דברים, כל עוד הוא לא חתם במקום אחר, אבל הפועל צריכה את הכסף, היא צריכה כסף, היא צריכה להוריד מהתקציב את ליוס, את מאביס צ'יבוטה, אולי עוד, לפחות עוד שחקן או שניים, כל עוד לא זורם כסף למועדון, ושוב, הפועל דבר כרגע באיזשהו מקום, ממתינה לספרה, עד שזה לא יחתם והוא ייכנס ויזרים כספים, עד שלא יהיה בעל בית בית כרגע, בעל בית זה מינסברג, אבל אין לו את הכסף לקחת את הפועל תל אביב ולטפל בכל ההתחייבויות שלה. אנחנו רואים, הוא פה מצד אחד מנסה למצוא פתרונות במצב הנוכחי, מצד אחד מול תושב בבלגן והבוררות. פועל תל אביב כרגע אין לה את האבא והאימא שיצילו אותה מהסיטואציה. זה אמור לקרות בהמשך. אם הכל יסתגר עם ספרה כמו שצריך.
כל מה ש...
מה חסר בשביל לסגור כבר את העניין הזה?
כסף.
לא מוציאים הודעה, סיכום, שלא הכל מסוכם. אם הכל היה מסוכם, הכל היה נכתב תוך
כמה. אתה יודע, אתה מבין?
אני כן, אני מבין מה הערכו.
למה לא סוגרים? זה יוותר קצת,
אני הסברתי אתמול, צריך גם מבחינה משפטית להגן את כל הדבר הזה, צריך לזכור. אין למינסברג משפטית היום את כל המניות בהפועל תל אביב. זה שהוא החליט שהוא מדלל באופן חד צדדי את הצד השני, זה לא אומר שהמניות שלו, יש שם אנשים שמגיע להם כסף מהפועל תל אביב, צ'קים שלהם.
יש הביסרי אנשים.
שנקדו. לא, כן, אף אחד לא ייתן לו להעביר, קודם כל, אם אתה לא יכול להעביר 100% מהמניות, אתה לא יכול לכנס את הוועדה להעברת...
מי מפריע לו לרכוש 100% תושב?
הוא לא, קודם כל הוא לא מנהל, הוא לא עושה, מה אנחנו היום, מאז הודעת הסיכום שבוע וחצי, לא פנו, לא הגיעו לשלב שפונים לבעלים הקודמים, בואו תעבירו רשמית המניות, כי גם יודעים שהם לא יסכימו, הם ירצו את הכסף, והכסף שמגיע להם, הוא ינתן אחרי הבוררות בין מאיר תושב למינסברג.
אז לא תהיה עסקה?
לא, העסקה תהיה, אבל היא יכולה, עשויה להתעכב.
היא אמורה להיות, אני לא יודע מה הסף, עד איזה שלב הוא ילך ועד כמה הוא מוכן לשלם. צריך להמתין ולראות. עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
נמתין. ביתר ירושלים, תן לי בקצרה, משהו קרה או לא קרה?
היא מובילה 2-1 במשחק אימון, כרגע לא... אני מניח שהיא תחתים, שהיא תחתים בימים קרובים שחקן זר, או נוסף, וכרגע שום דבר. כרגע מסיימים מחנה אימון.
הבנתי. אז בוא נאמר, תודה בשלב זה.
תודה לכם.
תודה.
אנחנו עכשיו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
המשחקים האולימפיים שהיו בפריז בדיוק לפני 100 שנים שימשו השראה לאחד מסרטי הקולנוע המעולים, מרכבות האש, שזכה ב-1981 בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר של השנה. גיבורו היה האצן היהודי הרולד אברמס, שניצח אז בריצת 100 מטרים. אברמס ייצג את בריטניה בריצה היוקרתית וניהל במאבק דרמטי מול האמריקאי ג'קסון שולץ. ההכרעה הושגה בפער של עשירית השנייה. אברמס קבע 10.6 שניות, סי אולימפי, ושולץ 10.7. אגב, 4 שנים קודם לכן, במשחקים האולימפיים שנערכו באנטוורפן, סיים האצן הבריטי רק במקום ה-16 בריצת 100 מטרים. מהירותו הטבעית של אברמס התגלתה בעת שהיה סטודנט באוניברסיטת קיימברידג'. הוא הראשון שהצליח לסיים בריצה את הקפת החצר המפורסמת שלה בטרם סיים השעון 12 צלצולים. סיפורו של אברמס הומחז לסרט מרכבות האש, שבסך הכל גרף 4 אוסקרים, אחד מהם על מוסיקת הרקע הנפלאה שהלחין ונגליס. ספורטאי גדול אחר שעשה חייל בפריז 1924 והוא קשור אישית לקולנוע הוא ג'וני וייס מילר מארצות הברית. לרבים מאוד הוא מוכר כמי שגילם ב-12 סרטים את דמותו של טרזן. וייס מילר הוא השחיין הראשון בהיסטוריה שירד מגבול הדקה במסחי 100 מטרים חופשי. ב-1922 בקליפורניה הוא עבר את המרחק בזמן של 58.6 שניות. לפריז הגיע כמובן כמועמד, מועמד בכיר לזהב. וייס מילר לא יחזב. הוא ניצח ב-100 מטרים חופשי, ב-400 חופשי ובמסחי השליחים 4x200 מטרים חופשי. כמו כן, זכה עם חבריו לנבחרת הכדורמים במדליית הארד. וייס מילר המשיך לשלוט בבריכה גם במשחקי אמסטרדם 4 שנים לאחר מכן. הוא ניצח בהם ב-100 חופשי וכן ב-4x200 חופשי בהיותו אחד מרביעיית השליחים של ארצות הברית. לי הוא זכור היטב מסרטי טרזן כמזנק מעצי הג'ונגל אל האגמים ופותח במסחה מהיר בעידודם הקולני של הילדים הנרגשים באולמות הקולנוע. ב-1984, כאשר הלך לעולמו, הורה נשיא ארצות הברית דאז, רונלד רייגן, לכבד את זכרו ב-21 מתחי כבוד של תותחים. ביום שישי הקרוב, אחרי 100 שנים, חוזרת עיר האורות לארח את טקס הפתיחה של משחקי הקיץ האולימפיים. מצאתי לנכון להציג כאן את השניים שנמנו על הזוכים אז במדליות הזהב.
הטור של דבורים גם בדיגיטל של 103FM.
חזרנו, אנחנו עכשיו עם מיכאל יוחין, איש הכדורגל העולמי של וואלה. אהלן, יוחין, ערב טוב.
שלום.
בוא דבר איתנו על, אני קורא לזה סטיוואווה, בוקרשט. ממה אנחנו צריכים לחשוש הערב ב-8:30? פתיחת המשחק בבוקרשט, שידור ישיר בספורט אחת.
מכל מיני דברים, למשל מכות עם ג'י בקלי, זה יכול לקרות בכל רגע נתון. אבל אם נדבר ברצינות, אז זו קבוצה טובה באמת, זו יריבה עוצמתית, שיש לה שאיפות להפיל לשלב הבתים, רואה שלא, הוא לא נקרא עכשיו במתכונת החדשה, ובמגרש הביתי, הרומנים בהחלט מרגישים פייבוריטים.
לא, ולא בכדי, כמו שאומרים, אבל בוא תספר לנו איפה החוזקות, איפה הלקויות.
נתחיל מזה שהכוכב המוביל של סטיאווה היה בסגל רומניה ביורו 2024. אמנם הכוכב הבולט שהיה לקבוצה נמכר, פלורינל קומן, אבל אולר הוא עדיין שם, והוא הפליימקר, והאמת שלא הייתה לו בכלל קופשת קיץ, כי הוא חזר מ... אליפות אירופה הישר לליגה הרומנית ולמוקדמות ליגת האלופות, אבל הוא שיחק פעמיים כמחליף באליפות אירופה, הוא יחסית טרי, הוא רענן, הוא בכושר טוב, הוא שחקן מאוד יצירתי, מאוד רבגוני, עם שליטה מצוינת בשתי הרגליים, כובש המון, מבשל לא מעט, והמטרה היא למנוע ממנו לבוא לידי ביטוי. הוא בעצם הלב של הקבוצה הזאת, במיוחד כשקומן כבר עזב. חוץ לזה כדאי לשים לב לרכש החדש שקוראים לו מריוס שטפנסקו, שמגיע מקבוצה קטנה בשם ספסי, שילמו תמורתו יותר ממיליון יורו של מונחים הרומנים, זה המון. הוא סוג של מסי שלהם, אפשר לקרוא לזה ככה, שחקן נמוך שמשחק באגף הימני עם רגל שמאל מצוינת, וזה בעצם המשחק, בגלל שהוא מגיע מקבוצה קטנה, זה אומר שבעצם המשחק הגדול בקריירה שלו עד עכשיו, בכל זאת, אף פעם לא שיחק עדיין במוקדמות ליגת האלופות, יש לו רקורד מצוין מבחינה אישית במשחקים גדולים, הוא הוביל את ספסי לשתי זכיות בגביע הרומני וגם לשתי זכיות בסופרקאפ, כך שבעצם תן לו משחק גדול והוא יוכיח את עצמו, הוא כבר כבש בסופרקאפ העונה לסוד סטיאווה, נראה אותו ערב?
כן, ראיתי ככה במה שנקרא דרך אגב את חאג'י שחוזר, הוא בעלים של קבוצה, משהו איזה פטרולול אחד, אבל הוא חוזר לנבחרת הלאומית בתור בעל הבית.
כן, אבל זה פחות קשור לסטיאווה.
כן, סתם כזה, אתה יודע, בשביל להיזכר באמת בשחקן גדול.
טוב, לרומנים, אין ספק שהכדורגל הרומני היה הרבה יותר טוב בעבר. אפשר להגיד את זה גם עלינו, אגב, אבל ברומניה זה באמת תקופת שפל. מצד שני, ההפלה המאוד מאוד לא צפויה שלהם בשמינית גמר אליפות אירופה בהחלט משפרת את מצב הרוח בכל הקשור לכדורגל, וזה גם מעלה את הציפיות של סטיאווה לקראת המוקדמות. ברור שגם אם הם יעברו את מכבי תל אביב, המשוכה הבאה בדמותה של ספרטה פראג תהיה עוד יותר גבוהה, גם מבחינתנו אגב, אם מכבי תעלה אז ספרטה זה סיפור אחר, זה יותר
ספרטה יותר חזקה מסטיוואווה, תוצאות טובות.
כן, ללא ספק, יותר חזקה.
כן.
כך שזה יותר קשה, גם לסטיוואווה זה יותר קשה, אבל בואו נתחיל בסטיוואווה. אני חושב שבאופן עקרוני, כמובן חבל מאוד שמכבי תל אביב לא יכולה לארח את הגומלין בבית. זה מעניק יתרון עצום לרומנים מהבחינה הזאת, יש להם משחק בית ולנו אין, למעשה גם המשחק הגומלין יותר קרוב לרומניה בהרבה, אבל זה לא אומר שלמכבי תל אביב סיכוי. זה הכל בגדול כשמסתכלים על הסגלים ועל הכוכבים ועל המומנטום גם, אז זה די שקול. כלומר, אם אנחנו מתעלמים מהנושא הביתיות, אז זה 50-50 כזה, ומובן מאליו שצריך להשיג תוצאה טובה הערב, זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי, ואז נגד ספרטה זה כבר יהיה סיפור קצת אחר, אבל פרה פרה.
בוא נראה, התפרסם עכשיו ההרכב של מכבי תל אביב, רואי משפטי בשער, טריסה סנטה, רז שלמה, אבישי כהן, אופיר דוד זאדה, עידן נחמיאס, אנרי אדו, ון אוברן, דור פרץ, גבי קניקובסקי ואירן זהבי. אומרים שיש התלהבות מאסמטה, ומה אתה חושב?
אני חושב שהוא שחקן מגניב. בהתלהבות זה טוב. אני לא יודע אם הוא יצליח עד הסוף מבחינה מקצועית, אבל פוטנציאל יש לו, והוא גם שחקן שכיף לראות. הוא אמנם בלם סלש מגן, אבל הוא מכדרר המון, הוא יצירתי, הוא לא מפחד לאבד כדורים בחלק מגרש שלו, הוא גם מאבד אותם, הוא יעשה המון כותרות. הוא מסוג השחקנים שאי אפשר להתעלם מהם. בכל משחק הוא יהיה במרכז העניינים, לטוב ולרע. אני מניח שבמכבי תל אביב מקווים שזה יותר כותרות חיוביות משליליות, אבל יהיו מכל הסוגים.
כן, ואני מניח גם שמכבי תתחזק, כאשר גם יגיעו זרים, גם יחזרו השחקנים בנבחרת האולימפית. אבל קודם כל צריך לעבור את המשוכה הרומנית, זה באמת אין ספק. שיהיה לנו בהצלחה לכולנו, עם כל הקבוצות
שלנו. לא פשוט, אבל אפשרי בהחלט.
כן, עם כל ארבע הקבוצות שלנו, עם כל הקשיים של היעדר ביתיות, ואתה יודע, כל הדברים האלה, אבל כבר ידענו גם לעשות דברים בחוץ, רק שנשמור על התוצאות שנעשה בחוץ. מיכאל יוחין, המון המון תודה.
ערב טוב.
לכולנו. מליניאק, אתה עוקב אחרי ההכנות של נבחרת ארצות הברית בכלל, זה תמיד מעניין אותנו ממי היא חוטפת בראש בהכנות. התרגלנו כבר שהאוסטרלים דופקים להם בראש, הרי היום לכל מעצמות הכדורסל יש להם נציגים גם ב-NBA או בטופ קבוצות יורוליג, ובאמת האמריקאים זה ה-team to beat.
תעשה גוגלי
נו.
ולדעתי רק פעמיים הם לא זכו במדליית זהב.
בסדר, תשמע, זה פעמיים שהקימו אותם ב-92, את הדרים טים, הכוונה הייתה שהם יהיו זהב רק בלהגיע.
כן, אבל זו בדיוק הבעיה שלהם, שהם חושבים שהם מדליית זהב רק בלהגיע. אבל נראה לי, אתה יודע, אני לא אוהב את לברון. אבל הוא ספורטאי, זה על סופר סופר, לא, אתה רואה את זה דווקא בהתייחסות למשחק הכנה, לקראת אולימפיאדה, עוד החבר'ה האלה שם הם מדברים כמו יניב תוכמן, כמה יקר פה הקפה וכל זה, הם באו לטיול, אתה מבין? ולברון לא מוכן להפסיד. אבל עובדתית...
תשמע, זה גם כנראה...
הם נראים רע.
כנראה, זו, תראה, קודם כל זה משחק אירופי, זה קצר ב-8 דקות, יש הבדל. שאתה מפגר ב-15 נקודות, או 20, או יותר, במשחק NBA, לבין זה שאתה בא ל-40 דקות, שפיגור דו-ספרתי גבוה, יכול להיות פטלי, גם אם אתה NBA. וראינו אותם באליפות העולם. הם צריכים להיכנס לקטע הזה, זה לא צחוק. הנה יש לנו פה אחד שיודע, סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן ערב טוב.
אהלן סורוקה.
בסדר, אז עוד פעם, לברון ניצח את אלופת העולם, את גרמניה 92-88, אבל כמו שאנחנו טוענים פה, לא לעולם חוסן, גם בפריז נראה את זה.
גם כשארצות הברית מנצחת את מחזיקת גביע העולם, יש לכם טענות? סתם. בגדול...
בתשובה לשאלתך, כן.
כן.
שוב, האמריקאים כבר ידעו מראש, שאלו את סטיב קר, אתם בטח זוכרים את ימי הדרימטים העליזים, שאלו את סטיב קר והוא אמר, צ'אק דיילי וצ'ארלס ברקלי ב-92 יכלו לשחק גולף בין משחקים, אנחנו לא נוכל. הם לא יכולו לשחק גולף לא בין משחקים ולא תוך כדי משחקים ולא בשום קונסטלציה אחרת, כי הולכות לשחק נבחרות מעולות, כולל נבחרות שמשחקות המון שנים ביחד, כולל נבחרות עם שחקני NBA טובים, כולל גרמניה, שעשה להם אתמול צרות גדולות. ולאמריקאים יש כמה בעיות. קודם כל, יש להם הרבה משחקים שהם זורקים, זה מצחיק, כן? בכל זאת, אנשים שבאים מה-NBA, מעט מדי שלשות. למשל, אתמול הגרמנים קלו כפול שלשות מהם, הם זרקו כמעט פי שלושה שלשות מהם, אבל גם הריבאונד זה עדיין בעיה, כי לקבוצות אחרות מסתמכות הרבה יותר על משחק פנים מאשר האמריקאים. מעמידות הרבה יותר שחקנים מסיבים, מתחת לסל, לא רק אתלטיות, אלא בעיקר מסה. וגם זורקות הרבה שלשות. לפעמים אותם שחקנים גם פיזיים וגם זורקים שלשות. וזה יותר בעיה, והוא שחקני נבחרת ארצות הברית. עכשיו, יש לארצות הברית עוד בעיה. מלך הסלים של טים USA בכל הזמנים משחק אצלם בנבחרת, הוא עדיין לא ראה דקה בהכנה. הוא מתאמן, הוא מתאמן, הוא מתאמן, וכרגע הוא גם לא יהיה קשיר למשחק נגד סרביה, ובלי קווין דורנט, זה נבחרת קצת פחות טובה. שוב, זה לא אמור להיות תירוץ למשחרת אמריקאית, אבל קווין דורנט הוא חלק מאוד גדול ממה שהם אמורים לעשות, וכרגע הוא עדיין לא זמין. אז אף אחד לא יגיד איזה תירוץ, אבל אני אומר שקצת.
תשמע, קודם כל, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה שבאמת אפשר להרכיב שתי נבחרות שיקחו מדליה זהב ממה שיש שם. וסטיב קר הוא מאמן רציני, הוא לא מחרטט. ועדיין, אני מדבר, אני מסתכל על זה כמו מבחן לרצינות שבה הם לוקחים את כל הטורניר.
תראה, אפשר להרכיב שתי נבחרות, אבל מי כמוך הרי יודע שלהרכיב נבחרת זה לא רק לקחת שחקנים לשים אותם למגרש ולתת להם כדור. ובמקרה הזה, זה שחקנים שמשחקים בסגנונות שונים, שלא שיחקו ביחד, שלא, חלקם כן גדלו ביחד במחזורים שונים, אבל נבחרת גרמניה, למשל זאת נבחרת, ששרודר ווגנר ווגנר השני, וטימן ופויטמן וכל החבר'ה, הם משחקים פה טורניר שני שלישי ברציפות, ובארצות הברית, השחקנים הכי טובים שלה מעולם לא שיחקו ביחד עד לפני שלושה שבועות. אז שוב, מבחינת כישרון נטו, לאמריקאים אין ספק שיש רמה אחת, פלוס, פלוס, כדי לנצח. אבל שוב, לשים שחקנים על המגרש ולתת להם כדור, זה לא כדורסל שמנצח,
לא, אני שואל את עצמי, למה סטיב קר, אני מבין שתהיה עליו ביקורת מאוהדים, אם הם לא, הוא לא ייקח שחקן כזה או אחר. אבל אם אתה בונה קבוצה מנצחת, אחד זה משהו אחד, והשני, שאנשים מגיעים, חלק מהם, שכל החלום שלהם, שיהיה גם מדליה אולימפית, שיהיה גם מדליה זהב אולימפית בארון, זה הכל.
כמו שזה נראה, אין בן אדם שרוצה את מדליית הזהב הזאת יותר מישני מלברון ג'יימס כרגע.
לא, לא, אמרתי.
כן, לא, שמעת דיברת על המקצוענות שלו, ואין ספק, ובגלל זה גם האמריקאים בחרו אותו להיות נושא הדגל. אז כנראה, של כל המשלחת.
כן, אבל גם קח את הצרפתים למשל, שהם מארחים כמובן, ויש להם מספיק פיגורות, שאומרים, רגע, טוב שהוא רוצה, איפה אנחנו?
נכון. אז שוב, אגב צרפת, מדברים על פה נבחרות עם ציפיות גדולות, צרפת מגיעה עם ארבעה הפסדים רצופים למשחקים שהיא מארחת, כן? וזה שיש לה את השחקן הצעיר הכי טוב בעולם ואת השחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA, וגם הם ארבעה הפסדים רצופים, וגם שם יש להם בעיה, שם בעיה בגרדים. הכדורסל הבינלאומי, שוב, זה כדורסל קצת שונה מהכדורסל של ה-NBA, גם ברמת החוקים, גם ברמת המנטליות, וגם ברמת אפילו היכולת לפקוק את הצבע ולעמוד בצבע שלוש שניות הגנתית בלי לזוז. וזה דברים שהאמריקאים לא רגילים אליהם. שוב, אני לא בא לתת לכאן את נאום הסנגוריה ואת נאום התירוצים למה ארצות הברית לא תזכה. צריכה לזכות. אם היא לא תזכה, זאת תהיה אכזבה. אבל הכדורסל בעולם מתקדם כל כך בשנים האחרונות, שכל נבחרת בטורניר הזה מגיעה עם בין 3-10 שחקני NBA, או שחקני NBA בעבר ובעתיד בסגל.
נכון.
וזאת המציאות שהם צריכים להתמודד איתה.
אני מסתכל מה לקנדים יש, תקשיב, זה באמת מדהים.
מקום שני ב-MVP, אלוף כן. שחקן השני בטבעו באלופת ה-NBA 2023, שני שחקני, עוד שחקן חמישייה מהקבוצה שסיימה מקום ראשון במערב, ולא פריירים, ממש לא פריירים החבר'ה האלה.
כן, וגם אף אחד, אתה יודע, אף אחד לא יוותר, וצפויים פה באמת, זה לא שופטים של NBA, אתה יודע.
נכון.
זה שופטי פיבה. אני מניח שגם יורוליג וכאלה, אבל זה שופטים אירופים.
נכון, נכון.
זה לא המצאה חדשה, זה כבר ככה 50 שנה.
ב-50 שנה הם סובלים לפעמים, כן?
העולם הולך ומשתפר, והפער שיש לעשות אמרית בזכות כישרון נטו, כבר פחות ופחות מספיק. ואגב, שוב, חלק מהשחקנים הצעירים שאתה מסתכל עליהם, אז אנטוני אדוארדס היה נהדר בגביע העולם, זאת עדיין לא נבחרת שלו, יש לו עדיין עניינים לא מספיק טובים, ותריז אליברטון בינתיים יצא מהרוטציה הטובה דרק ווייט, אז כאילו הדור הבתיק עדיין מחזיק, וסטף ולברון ואמביד כן הולך ונהיה טוב יותר, אבל חסר שם עדיין מישהו שהם, השחקנים הכי טובים ב-NBA כיום, הם לא אמריקאים.
נכון,
תגיד, אנחנו רואים שיש דרמה בזכויות השידור, הוא שוותה ההצעה של מי זה היה, אמזון?
כן, כן, מה שקורה זה שה-NBA הייתה, הצליחה כמעט לשלש את הכמות, את הסכום השנתי שהיא תקבל מרשתות השידור האמריקאיות, עשו שם מכרז, והחליטו שהם מוכרים שלוש חבילות של תוכן, אז ESPN בפנים, NBC בפנים, והחבילה השלישית, אמזון הגישה הצעה בסך 1.8 מיליארד דולר לעונה, כפול 11 עונות מ-2025-2036. ו-TNT, עם האינסייד ה-NBA, ובכל זאת, רשת שלוש דקות נמצאת באזור, או יותר מזה, אז הם בהתחלה, המנכ״ל שלהם אמר, אנחנו לא צריכים את ה-NBA, ואחר כך חטף הרבה ביקורת על זה, והם אמרו בעצם, מה, אנחנו נשאר בלי ה-NBA, והם ישבו את ההצעה של אמזון, ועכשיו ה-NBA על פניו צריכה ללכת איתם, ונראה איך זה יתגלגל. שוב, אם לא יהיו הפתעות, אז ה-NBA תחזור ל-TNT, ואמזון יישארו בועצים בצד, אבל בוא נחכה למה ניתן. ה-NBA רצו באמת להכריז את זה עוד רגע לפני המשחקים האולימפיים בפריז, יש להם 3-4 ימים כדי לעשות את זה.
על הכיפאק סורוקה, המון תודה.
תודה לכם,
ביי ביי. אריה, אני רואה פה באמת תצלום.
לא מבין מה אמזון עושים עם זכויות שידור. סוחרים בזה כמו בכל דבר?
כן, או שמשדרים את זה, תשמע, זה לא...
איפה?
בסטרימינג.
אוקיי.
מה הבעיה?
לא יודע.
הכל הולך לסטרימינג.
לא יודע.
אין להם, אתה יודע, כזה, כמו אצלנו, שלמה קרי וכאלה.
נכון.
זה ביזנס טוב.
נכון.
תגיד לי, אני רואה פה תמונות של ספורטאים שפוסעים על גשרים מעץ.
מה זה?
על הכן, מגשרים מעץ, יש לי פה תמונות. מעל הסיין, אתה יודע שהוא אתר אולימפי, קודם כל טקס הפתיחה וכאלה.
קראתי שהם נקים את הסיין, כאילו זה לא, בריכה בחצר.
לא, השקיעו מיליארד דולר בניקוי.
אז מה, יהיה סיין נקי? עכשיו יש... תגיד לי גם שישחו
רגע,
שם.
רגע, רגע. ראשת העיר, שחתה גם שרת הספורט, אבל הם קיבלו חיסונים.
הבנתי.
יש שם הרבה קולי, אבל בכל מקרה השקיעו שם מיליארד אירו בקטע הזה של ניקוי ומנהרות ועניינים, אממה, יורד גשם. כשיורד גשם, הדרק צף. הבנת? כן, 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 כן.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
אני לא הבנתי. יורד גשם, אז מה הקשר לדרק?
המפלס עלי עולה.
נו?
עולה. נו, זה בעיה.
טוב.
הם בנו שלא יהיה גשם. אבל אותי יותר מדאיג, הגשר... כי אני זוכר את האסון של המכבייה כאן ב-1997, גם פסעו.
אתה חושב זה אותם, אותם הארכיטקטים? אתה חושב זה אותם הארכיטקטים?
אני לא יודע, אני רק יודע שבאמת אלפי אנשים יפסעו על הגשרים
איך
האלה.
איך קראו לקבלן של הגשר?
ברח לי.
וואלה, ברח לי.
ברח לי הקטע. אבל אני זוכר שהגשר שלנו חוזק באזיקונים מפלסטיק.
מה אתה רוצה?
מה זה מה אני רוצה?
הכי טוב זה...
הכי טוב פלסטיק. כן, הכי טוב פלסטיק. בוא נקווה שהגשר של הצרפתוקאים האלה, שלא יש שם פרטיה בטקס, תקשיב טוב.
לעצור את זה לפני שמאוחר.
תעצור.
קרגולה או משהו נדמה לי, או שזה מאולם ורסאי.
אני חושב שזה קרגולה. אבל אני אומר, בוא נה, חבר'ה, חבר'ה, תתייעצו איתנו. יש לנו ניסיון.
בדיוק, לפחות בזה.
בזה אנחנו טובים.
מה אנחנו יכולים
לייצר?
אוכל קשר.
בזה אנחנו יכולים לתרום, רבותיי. יכולים לתרום בזה.
יפה.
היידה.
בהצלחה. מחר בערב זה. טוב, אתה עבדה שלך תוכנית.
כן, אנחנו מסיימים. שימרו על עצמכם. בהצלחה למכבי תל אביב.